ברוכה הבאה.
תודה רבה, ברוך הנמצא.
באהבה. בואי ניכנס לזה ישר. נצלול לזה ונראה לאן זה ייקח אותנו.
מדהים.
תספרי לנו, תספרי לי, לנו. תספרי לנו. תספרי לי על המחקר שלך.
וואו.
כן. איך הגעת לזה? את יכולה גם לתת רקע?
על המחקר שאני עוסקת בו היום, היום, היום?
כן. את יכולה לתת רקע. תתחילי ברקע. איך הגעת לזה, תני איזה סיפור אולי אפילו, ובוא נראה כאילו לאן זה ייקח אותנו.
וואי.
הבמה שלך.
כי זה קצת כמו שנשאל אותך איך הגעת למה שאתה עושה היום, ואז זה מצריך ממך לעבור בראש מלא ראשי פרקים בסיפור שלך, אתה מבין מה אני אומרת?
כן.
ואז לגלגל את זה כסיפור.
כן. שזה גם יתחיל כנראה מאיזשהו בול.
איפה נגיד ניקח כזמן ההתחלה, את זה שנגיד בצבא הייתי חוזרת הביתה פעם בכמה זמן, והבילוי שלי היה לשבת בבית קפה ולקרוא מאמרים על המוח. זה היה הדבר שלי. סבא שלי היה חולה אלצהיימר באותה תקופה, וכזה ראיתי אותו הולך לנו לאיבוד באיזשהו מובן, ואת אימא שלי שהתחילה לסעוד אותו, ואז הרגיש לי כזה, אוקיי, וואו, שנייה, יש פה עניין שהוא, כאילו, אני חייבת להבין מה קורה שם, וכזה זה סקרן אותי מאוד, והתחלתי לקרוא על זה מאמרים. זה נראה לי הייתה נקודת החיבור הראשונית שלי לזה, לראות בן אדם מאבד את הזהות שלו באיזשהו מובן, ולהבין שזה קשור למוח, ומשם נוצר לי חיבור חזק עם המוח. פלוס זה שבאיזשהו מובן תמיד חוויתי את העולם בצורה רגשית מאוד אינטנסיבית, ובנקודה מסוימת הבנתי שהחומרה שמאחורי כל הדבר הזה היא המוח בסופו של דבר. אז אם בא לי להבין למה אני חווה סבל כל כך עוצמתי, אז אולי שער טוב לזה יכול להיות דרך המוח. והתחלתי לקרוא ולהתעניין, וכזה הגעתי ללימודי מדעי המוח, שגם לשם היו עוד כל מיני כזה פיתולים, אבל הגעתי לשם. והשנים הראשונות היו קשות ברמה. כי אני כזה הייתי בטוחה שאני כזה באה ללמוד מדעי המוח, ויהיה לי סופר מעניין, ויהיה לי מדהים, וכזה, אתה יודע. ובפועל, השנתיים הראשונות היו פיזיקות ומתמטיקות וביולוגיות ברמה של כאילו פיפס של דברים, ואני כאילו... גם זה רמות קושי שלא הכרתי, מבחינת להבין דברים מורכבים. כאילו, החוויה שלי של לנסות להבין לינארית לצורך העניין, זה היה כזה... כאילו, זה בינה. זה ברמת מה לי ולדבר, כאילו. וזה תרגול מאוד עמוק של כזה לנסות, 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 לנסות ולא לוותר.
היום את מבינה למה, מה הרציונל בלזרוק עליכם מלא מתמטיקה כזאת ופיזיקה?
כן.
בהקשר של המוח?
כן, 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 כן. שבסופו של דבר מדעי המוח זה מדע שבאיזשהו מובן ברמה ההיסטורית של הדבר הוא מאוד חדש. נגיד יש מתמטיקה שזה המלכה של המדעים, שזה מדע מאוד עתיק, ויש פיזיקה שזה מדע מאוד עתיק. אתה יכול להסתכל אחורה לאורך ההיסטוריה וכזה להגיע ליוון העתיקה, לחכמים שכאילו עוד בזמנו עסקו ברזי המתמטיקה והפיזיקה, ומדעי המוח זה גם מקצוע שהוא מאוד חדש ברמה ההיסטורית, וגם המוח משלב בתוכו מלא מלא תתי קטגוריות של מדעים שונים. כי ברמת הפיזיקה יש לך נוירונים שהם מוליכים חשמל, אז אתה צריך להבין חשמל. וברמת הביולוגיה, אז בסוף סרוטונין זה מולקולה שעוברת תהליכים מסוימים, אז אתה צריך להבין, שנייה, יש דיפוזיה, יש הולכה, מה זה אומר. אתה לומד מה זה כימיה אורגנית, כי אתה לוקח תרופה והיא מתפרקת ועוברת תהליך מסוים שמשפיע על התודעה, אז זה גם כימיה. וכל הדבר הזה קורה בתוך גוף האדם, שגם אותו אתה צריך להבין.
ומתמטיקה?
ומתמטיקה היא הבסיס של הכל, כאילו.
הבנתי.
זה, כדי להבין פיזיקה, אתה צריך להבין מתמטיקה. כדי להבין כימיה, אתה צריך להבין מתמטיקה. זה כזה האימא של המדע.
כן.
אז פשוט השנתיים הראשונות היו מלא דברים שלא הבנתי מה הקשר ביניהם לבין המוח. וזה לדפוק את הראש בקיר. ממש. כי נגיד חשמל, חשמל זה מקצוע אינטנסיבי. זה אינטנסיבי מאוד, וזה קורסים בחשמל, ואני כאילו, מה קשור? מה לי ולדבר? אבל כשאנחנו אנשים מאמינים, אז אנחנו קוראים למשברים חניכה. אז זה היה חניכה. ותוך כדי זה גם גרתי בקהילה של שמניזם, כזה גם הוסיף כזאת שמן למדורה של התודעה שלי. והייתי מאוד קרובה ללוותר על זה, לעניין שלי על מדעי המוח, כי זה היה כל כך שונה ממה שחשבתי. אתה יודע, דמיינתי משהו מסוים שיזכיר לי את הזיק של ההתלהבות, שהיה לי אז שהייתי קוראת מאמרים על אלצהיימר ותנינה.
איפה המאמרים? איפה?
איפה זה? וגם כאילו, קשה לנתק מזה את החוויה של העצמי. כי כשאני קוראת מאמרים על המוח, אני מרגישה מין פרפרים כזה והתרחבות, וכשאני שנתיים שלמות עושה מבחנים במקצועות שאני לא מבינה, אז אני מאוד מתכווצת בתוך עצמי.
כן.
אני בחוויה של חוסר, אני בחוויה ש... טוב, יש מצב שאני לא חכמה, כמו שחשבתי, יש מצב שאני תכל סתומה, כמו שהציונים שלי מוכיחים, כי הציון מכתיב את מי שאני וכולי. אז אולי אני צריכה לפרוש ולא לעסוק בזה. אז הרבה התמודדויות והרבה לנסות שוב ושוב ושוב עד שמצליחים. עד שבשנה שלישית לקחתי קורס שנקרא דימות מוחי. שבשנה שלישית מתחילים לך קורסי בחירה. ואתה כזה יכול כבר להתחיל כזה להעמיק במוח, וזה הדברים שלקראתם הגעת. והקורס הזה, הגעתי לשיעור הראשון שלו, והרגשתי פתיחה. כאילו אומרים לי שאהוב שלי מהילדות כאילו חוזר לחיי. וכאילו כבר קברתי את כל הרגש שלי כלפי האהוב הזה, ופתאום הוא חוזר לחיי ואני כזה. כזה, אז המוח, וזה היה קורס. כאילו מבחינתי להבין MRI, זה לא נתפס, כאילו זה היה מטורף, אני כל שיעור הייתי יושבת ככה. והמצפן שלי להחלטות בחיים זה התחושה הזאת. כאילו כשאני יושבת למשהו ואני מקשיבה ונהיית יפה, זה מצפן. וכשאני מקשיבה למשהו ו... ככה, כן. זה מצפן. והתחושה של הפתיחה שהתעוררה בי, זה היה מצפן מאוד חזק, שהוביל אותי להגיע למעבדה שבה אני היום. המחקר הראשון שלקחתי בו חלק היה על מוזיקה, עם דוקטור נעמי זינגר, שהיא כזה חשפה אותי גם לעולמות של מדעי המוח ומוזיקה, ושל ניתוח של MRI, ודברים שמבחינתי זה היה כזה, אני, כאילו, אני עושה את זה, מה? כאילו, זה חלמתי על זה שנים. וזה היה התואר הראשון שלי.
ומה התחלת לגלות שם, נגיד, במחקרים האלה?
וואי, זה אימלה. זה עניין, כאילו. זה שלוק מהקפה צריך, כי זה עניין כבד, כאילו.
כן.
אבל אתה אוהב כבד, אז זה טוב, זה מרחב זה.
אפשר, כן.
אוקיי.
כאילו, בסופו של דבר, הגעת בשביל ללמוד מדעי המוח, שזה מאוד כללי, נגיד, כאילו, ב... עניין אותך מה קרה לסבא, עניין אותך למה את מרגישה כמו שאת מרגישה, אבל בסופו של דבר נכנס לתוך מעבדה והתחלת לחקור.
להשתלב.
התחלת לחקור.
כן.
אז מה התחלת לגלות?
אוקיי. אני קיבלתי לזרועותיי מחקר מסוים על מה קטעים מוזיקליים עושים במוח של חולי סכיזופרניה. כלומר, האם מוח של חולי סכיזופרניה ושל אדם בריא מגיבים באותה צורה למוזיקה, או שיש משהו שמשתנה במנגנונים? למה? למה מלכתחילה יש את השאלה הזאת? כי בסוף סכיזופרניה זו מחלה שמקושרת לעודף דופמין במוח, להבדיל מפרקינסון, דרך אגב, שזה חוסר דופמין במוח, ועיבוד של מוזיקה במוח מתקשר למנגנונים של דופמין. וכחלק מהמחקר הזה רצינו לראות איך העיבוד של המוזיקה משתנה אם הדופמין מתנהג בצורה שונה. עד כאן, כאילו...
פתח סוגריים, מה זה דופמין?
דופמין זו מולקולה מסוימת, שאנחנו מכירים אותה בשפה, כי היא מולקולה של כזה עונג ולייקים ושוקולד ותנינה.
כן.
ובפועל זו מולקולה שמקושרת במוח לעוד הרבה דברים. גם לתהליכי למידה וגם להפתעות. כשאני מופתעת, חלק מתגובת ההפתעה זה תהליך של הפרשת דופמין, וזה דבר שקורה הרבה בהאזנה למוזיקה. כי חלק מצמרמורות ומפרפרים בבטן שקורים כשאתה מקשיב לשיר טוב,
זה הדופמין בעצם.
זה הדופמין.
וואלה.
כאילו גם הצמרמורת מקושרת לדופמין. אז הרבה דברים בתהליך ההזנה למוזיקה מקושרים לדופמין.
כאילו כשאני שומע, שעולים לי רגשות נעימים כשאני שומע מוזיקה, זה קשור לדופמין.
זה קשור לדופמין. מעבר לזה, יש מנגנון ספציפי שמקושר להפתעות מוזיקליות שכרוך בהפרשת דופמין. מה הכוונה? אני לא יודעת באיזה אנלוגיה לתת לך את זה, כי כאילו בדרך כלל אני מסבירה את זה באנלוגיה של מועדונים, כי כאילו כזה מוזיקה אלקטרונית בקלאב זה כאילו הדבר שלי. אבל בקלאב יש את הרגע שלפני הדרופ, שכאילו כל הרחבה כזה מין נהיית אחד,
okay.
אתה מבין מה אני
אומרת? כולם מחכים כזה לכניסה.
כולם מחכים לדבר הזה שיקרה, וכולם נהיים אחד. יש איזה רגע של אחדות במרחב, okay. וכולם כזה. אז העצירת נשימה הקטנה הזאת היא כרוכה בציפייה, למה יקרה ברגע הבא ברמה המוזיקלית, והציפייה הזאת, המתיקות שלה, מקושרת בדופמין. כי כשאנחנו מצפים למשהו ולא יודעים מה הולך לקרות, זה קשור לדופמין,
כן.
בחוויה המוזיקלית.
ואז כשאנחנו מקבלים אותו, אז מה קורה?
אז המוח משווה בין מה ציפינו לקבל, לבין מה קיבלנו בפועל.
אז יכול להיות אכזבה בעצם.
יכולת אכזבה מסוימת, אבל גם באכזבה הזאת יש הפרשת דופמין מסוימת. אז אני אסביר לך תכף כאילו למה זה מגניב בכלל כל מה שאמרתי. כן. כי זה הולך עמוק הדבר הזה. סבבה, אני מתחילה כזה לקרוא וזה, להבין, טוב, שנייה, אני צריכה להבין סכיזופרניה, אני צריכה להבין מוזיקה, אני צריכה להבין, יש מלא דברים להבין פה כדי שאני בכלל אהיה ברמת הבינה לאבד את כל הזום אאוט של הדבר. והגעתי למאמר אחד שהוא עבורי באמת חוויה של לפני ואחרי בחיים. עכשיו, יש נקודת מפתח בחיים שלי, שזה הנקודת מפתח של התקף החרדה הראשון שלי. שזה ממש כאילו רפרנס פוינט של כזה, היו את החיים עד אז והיו את החיים מאותו הרגע, בתפיסה העצמית שלי, במערכת היחסים שלי עם העולם, כאילו הרבה דברים השתנו ברגע הזה. ונכנסתי למעבדה חצי שנה אחרי הרגע הזה. זה ממש טרי במונחים של חרדה. חצי שנה אחרי התקף חרדה הראשון. ובהתקף חרדה הראשון הזה, הלכתי ברחוב הכובשים בתל אביב. זה תכלס, לא הראשון, זה האחד וחצי, אבל כאילו זרום איתי. התקף חרדה אחד וחצי.
כאילו כבר היה אחד לפניו.
היה אחד בלילה שלפני, וזה פשוט נמשך לתוך היום.
כן.
ואני כאילו, היה לילה כזה מלחיץ וזה וזה, ואחרי הלילה הזה אני בבוקר קמה, וכזה טוב, צריך להתאוורר שנייה, יוצאת החוצה, והולכת ברחוב, ומאחוריי עוברת מסעית, והיא עושה כזה דדש, כזה צפירה מפתיעה כזאת, ועכשיו זה קורה לנו לפעמים בכביש, אנחנו שמים כזה, הולכים כהולכי רגל, שמים איזה מסעית סופרת, ואתה כזה, מה קורה? אבל אצל אדם בביסות עצבי נורמלי, אז קורה לך, ואז אתה חוזר. ומה שקרה לי זה כזה, ככה, וזה הפך להתקף חרדה בפני עצמו. כאילו הרגשתי שאני, זה כאילו חודר אליי בניגוד לרצוני הרעש הזה, זה היה מאוד מאוד מפחיד. ולא היה לי את המנגנון הזה של חיים, זה מסעית, הכל טוב. כאילו זה היה עצבית מאוד מאוד מלחיץ. וזה הלך איתי הרגע הזה, כי אני תקופה אחר כך הסתובבתי בתחושה מאוד חדירה. שכזה מספיק שמישהו באוטובוס ייגע בי בטעות ואני כזה אקפוץ מזה, או מספיק שיהיה רעש מאוד חזק, או אפילו להיכנס לקניון ויש פתאום הצפה של תאורה לבנה, מטהר אוויר, כאילו מלא דברים חושיים, הכל הרגיש לי כל כך עדין, שאמרתי כאילו, וואי, אני מתחילת רגישה מדי כדי להתנהל בעולם. כאילו, אני חווה הכל, what the fuck, הכל לא נעים.
התקופה הזאת הייתה מלווה גם במחשבות?
אני חושבת שכן, אבל קשה לי לנתק לך את זה מהחוויה העצבית. כי זה בסוף היה סייקל מסוים. הייתה לי חוויה עצבית קשה. כאילו מערכת העצבים שלי הייתה מאוד מאוד דלוקה בתקופה ההיא. וזה הוביל למחשבות של כזה, אומייגד, מה קורה, מה קורה, מה קורה?
הבנתי, זה היה סביב זה יותר.
זה היה, אבל זה גם העצים אחד את השני.
כן.
כי אז הרגשתי לא בטוחה, כלומר, unsafe. ולהרגיש unsafe זה מוביל למחשבות של כזה. אתה מבין מה אני אומרת? זה הולך עמוק.
כן.
הדברים האלו. ואז הגעתי למעבדה. וכחלק ממלא מלא מאמרים שתללתי לתוכם, שזה כמו קסם של ליצן כזה שמושך בחוט וזה מביא עוד חוט, וזה מביא עוד חוט. אתה מבין מה אני אומרת?
כן.
מהכובע? אז מחקרים. כי אתה קורא מחקר, ואז כזה, הוא מפנה למחקר אחר, והוא מפנה למחקר, ואני כאילו צוללת שם לבורטקס של מאמרים. שאחד מהם היה על מנגנון מוחי שקורה בזמן הפתעות. עכשיו, אני אתן כזה את קווי המתאר של התיאוריה הזאת, כי כאילו היא עמוקה מאוד, כאילו יש לי הרצאות שלמות שאני מרצה עליה, כי זה בעיניי מפתח ללהבין את נפש האדם דרך המוח, כי זה כל כך מערכת עצבים. אבל בגדול, בכל רגע שאנחנו חיים בו בעולם, המוח פועל בשני צירים מקבילים. בציר אחד הוא קולט מידע מהחושים. נגיד, אני ברגע הזה רואה אותך ושומעת את עצמי, וכזה רואה פה את הציצים וכו'. ובציר השני, המוח מייצר תחזיות כלפי מה עתיד לקרות ברגע הבא. אז נגיד, אני משערת שברגע הבא המיקרופון ימשיך לעמוד כמו שהוא ולא יתרסק, ואתה תמשיך לשבת ולא תקום, והאור ימשיך להיות כמו שהוא. והמוח בכל רגע מבצע השוואה, האם התחזית שלי כלפי הרגע הבא היא דומה לכלת החושי שמתקבל. אממה, יש רגעים בחיים שבהם אנחנו מופתעים, שבאמת התחזית מסוימת והיא לא דומה לקלט החושי שנקלט. Goes back to הסיטואציה שלי ברחוב הכובשים עם המסעית. הקלט החושי שלי, של המסעית, היה מאוד מאוד שונה מהתחזית שלי, של אני אמשיך ללכת ברחוב והכל יהיה סבבה.
ומקסימום אני אראה איזה כלב.
כן, כאילו אני ברחוב, הכל טוב, I'm safe. דדש. ומשהו שקורה באדם בריא, נגיד את זה ככה, כלומר, אדם עם מערכת עצבים מבוסתת לצורך הדוגמה, זה שהמוח ישר מאזן את הציר שמופר. מה הכוונה? אם אני חוויתי כלת חושי מאוד אינטנסיבי, אז התחזית אמורה להדכן את זה, להגיד, אוקיי, 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 הייתה פה הפרה של התחזית, אבל מה קרה? מסעית. מסעית? שנייה, מסעית זה הגיוני, כי בעצם אני ברחוב. אז זה הגיוני, זה לא ממש מפתיע, זה הגיוני שתהיה מסעית ברחוב, וזה מתאזן. ואז מערכת העצבים שלי חוזרת לאיזון של המאזניים האלה. סבבה? כמו, נגיד, בעולמות של מלחמה, שכל דבר נשמע לך כמו אזעקה. אז אתה שומע איזה רעש ואתה קופץ, ואז אתה כזה, אופנוע. הגיוני, שרעש של אופנוע יהיה כמו רעש של אזעקה. טוב, אני בטוח. ואצל אנשים שיש להם או מחלות מסוימות, או מצב חרדתי מסוים, או מצב פוסט-טראומטי מסוים, בכל מיני מצבים שונים, זה לא עובד כמו שתיארתי. וקשה למוח להסביר לעצמו מה קרה, ואז החוויה החושית מקבלת משקל מאוד גדול בחוויה.
כאילו זה הפתעה שאין לה הסבר.
כן.
ועכשיו צריך להתמודד עם משהו.
כן, ואתה לא יודע להסביר לעצמך מה קורה.
כן.
כי בעולם תקין עצבית, אתה כזה, אוקיי, יש הסבר.
כן.
וההסבר הזה מבסט חזרת המוזניים. וכשאין את האוקיי הזה, אז אתה נשאר באיזושהי מין חוויה של מה קורה.
אז בעצם את אומרת שהמוח הוא פה זה שאין מקום לבחירה שלך לאיך להגיב. המוח עושה את זה. אין לנו מקום, כאילו.
דווקא הפוך, אני רואה את זה, את המוח, ככלי עזר מסוים, שעוזר לי כל הזמן ללמוד את הסביבה שלי. עכשיו...
כי הייתי יכולה, כביכול, להגיד, לדעת בעצמך לבד שזאת מסעית ואני ברחוב, ולהגיד למוח קצת, שומע, הכל טוב, אני ברחוב, ואמשיך. אבל, לא, אבל המוח הוא בעצם זה שתפקד כרגע. לא הייתי חולה כזה.
המוח הקדום שלי לצורך העניין תפקד. המוח שמבחינתו אני יצור הישרדותי ביער, ולי יש לי סכנות כזה מכל עבר, ואני צריכה כל הזמן להיות ערה לסכנות. והמוח, כמו במצבי חרדה, הוא לא תמיד מבין שכזה, וואי, אנחנו לא במצב הישרדותי עכשיו. ואז הוא הופך סיטואציות תמימות, כמו הליכה ברחוב, לסיטואציה שהיא הישרדותית בריאתו. כן. וזה מאוד מלחיץ.
שזה את אומרת, שפה, לזה אני מתכוון, שאין פה... אי אפשר לתווך למוח, נכון? כאילו, ברגע שהמוח נמצא בתוך התודעה הזאת של החרדה, אז זה לא שאת יכולה עכשיו להגיד למוח, שומע? אולי אתה לא מצליח להבין שזה סך הכל הייתה הפתעה וזה סך הכל הייתה מסעית, אבל אני מבינה את זה, אז הכל טוב.
אוקיי, אז אני, יש לו רכיבים מסוימים במוח, לצורך העניין, אמרת כאילו, אני אומר למוח.
כן.
אז בתוך המוח יש רכיב מסוים, שכזה בטח שמעת את השם שלו מלא, כי זה מאוד באופנה, המגדלה, שזה האזור שאחראי על פחד. מדברים עליו הרבה בהקשרי, כאילו בהקשר של מצבים של חרדה, שהמגדלה עובדת מאוד מאוד חזק. ואז מופעל פחד גם כשאין סיבה רציונלית לפחד. כמו, לא יודעת מה, כשכואב לך עמוד שדרה, אז יכאב לך, לא משנה אם ביצעת המאמץ עכשיו. אז המגדלה, כשהיא במצב שהוא דלקתי, כלומר מצב של חרדה לצורך העניין, אז היא תפעל. לא משנה אם יש סכנה ממשית.
כן, ואז אתה חשוב שיש סכנה ממשית.
ואז אתה תגיב, גופנית כן. גם, כאילו קורטיזול, כל השבן, דופק, תנינה, כל המצב הפיזיולוגי שלך, יהיה כאילו אתה עכשיו ביער ואתה צריך להגיב. ומנגד, יש לך את הפריפרונטל קורטקס, שזה מה שאתה אומר, אני מעדכן את המוח שהכל טוב.
המחשבה בעצם.
הצד הגבוה.
תבונתי.
התבוני יותר,
כן,
בוא נאמר.
התבוני.
אז זה צד.
הדבר שלנו יש ולחיות אין, נגיד.
מותר האדם מן הבהמה, אז כן. מקושר לאזור הזה.
הניאו-קורטקס.
כן.
אוקיי.
והפריפרונטל קורטקס אמור, במצב מבוסת, להגיד להמגדלה, מאמי, זה לא הזמן, הכל טוב.
כן.
כאילו אנחנו במצב רגיל עכשיו, זה לא סכנה, אנחנו הולכים ברחוב. אבל משהו בקשר בין הפריפרונטל קורטקס להמגדלה נפגע במצבים של סטרס כרוני מתמשך, או פוסט טראומה, או במצב חרדתי מתמשך, או בכל מיני מחלות מסוימות גם. ואז... באיזשהו מובן נוצר פער בין העולם הפנימי שאדם חווה לבין העולם החיצוני שהוא לא כזה מאיים.
כן. יכול להיות שכאילו פה נכנס המקום של לאנשים שיש ניסיון עם חרדה, אז הם יכולים יותר להכניס את הקורטקס, לתוך המשוואה הזאת, מאשר את האמיגדלה, רק בגלל שכבר יש להם ניסיון עם חרדה, והם יכולים לתפעל את הרגע הזה יותר טוב, יותר מאוזן.
כן, וגם בסוף צריך לזכור שכאילו המוח ומערכת העצבים הם אחד, כי המוח זה כאילו איבר מסוים בתוך מערכת העצבים שאפשר גם לנווט אותה. ואז נגיד יש סוגים מסוימים של נשימות, שפעמים אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני במצב מלחיץ. אני לפני ועדות, לא יודעת מה. ואני שמה לב שהגוף שלי מגיב כאילו אני מול דוב ביער, כאילו לא מתאים, לא קשור לסיטואציה. אני מול פרופסור, לא מול דוב, הכל טוב כאילו.
כן, ואת מגישת הדופק.
אני כאילו, אדוני, סבבה?
כן.
ואז אני יכולה או להסביר לעצמי, נגיד פריפרונטל קורטקס, מאמי, א', את טובה, ב', עבדת קשה בשביל הרגע הזה ואת יודעת הכל, ג', זה פרופסור. הוא לא אדם מסוכן, כאילו, הכל טוב. אבל לפעמים אנחנו לא, זה לא עוזר לנו. כאילו, זה כזה, הגוף דלוק. אז לפעמים זה עוזר לבסט את זה דרך מערכת העצבים. דרך הציר השני של זה. של דווקא להרגיע את הנשימה קודם. לעשות כל מיני תרגילי נשימה, או לעצור את הנשימה ואז להשיב אותה. או מים קרים, או כל מיני אפקטים שיבסטו את המוח דרך מערכת העצבים. מלמטה כזה, אתה מבין?
אוקיי.
כזה.
כן.
אז אם חוזרים בזום אאוט לסיפור שלי, אז המחקר ההוא היה נקודת מפתח בחוויה שלי בתור בת אדם בעולם, כי זה קצת כמו הכוח של אהבה, שבסוף מה אהבה באה ועושה, חלק מהרבה דברים, אבל נגיד אחד משמעותי, זה לתת לך תיקוף למי שאתה. אם עד היום חיית בתחושה, שאתה אולי too much to handle, ואולי כאילו... אתה איש מורכב וקשה ומלא מאיתנו חיים בחוויה שכזה, וואי, לא, זוגיות איתי זה מורכב, כי אני אדם מורכב.
כן, כן. זה נשמע, אנשים משתמשים בזה כקטע מגניב היום בכלל. זה מגניב להיות בן אדם מורכב.
כן, האמת שאני כאילו, כזה.
כן.
ו...
כאילו, אני אטרקטיבי לצד השני, כי אני בן אדם מורכב. כזה.
זה סמל סטטוס.
כן, הפך להיות.
זה מגניב.
הפך להיות.
כזה מין.
כן.
אז מה האהבה באה ועושה? היא מתקפת את זה. כי בסוף מורכב לצורך העניין זה פצע מסוים, ואז האהבה באה ואומרת, איך שאתה זה טוב. איך שאתה מקבלים את זה, זה אהוב, זה לגיטימי, בוא תהיה כמו שאתה. אז זה כוח מסוים שיש לאהבה, ואז היא כזה מרקחת הרבה חלקים בבפנים, וגם לקרוא מאמר שמתקף לך את החוויית חיים שחווית, והיית בטוח שאתה דפוק ובגלל זה זה קורה לך. אז אני חייתי בתפיסה שאני מורכבת.
הרגע הזה של ההפתעה בעצם.
שכזה זהו, נגמר הסיפור שלי, של כזה משהו לא בסדר אצלי, שהתפלפתי. ואז אני קוראת מאמר, שכמו אהבה נותן לי תיקוף לחוויה הפנימית שלי.
כן.
של כזה, חיים, בסך הכל יש לך חוסר איזון בין שני המסלולים האלה, והמוח שלך כרגע שם יותר משקל לחוויה החושית מאשר לחלק הלוגי של הדבר, אבל הכל טוב, כאילו זה בסך הכל תגובה הגיונית למצב כך וכך. ואז כאילו מידת המשקל שזה מוריד מהפחד להיתקע ככה, או הפחד שמשהו לא בסדר איתי, כמו הפחד שלא יאהבו אותי, בתצורתי הנוכחית, כזה מין, אני משווה את זה הרבה, כאילו, בין מדע ואהבה, כי זה שני דברים שנותנים תיקוף לנו, כמו שאנחנו.
כן.
אז זה היה לי רגע מאוד משמעותי. כאילו, זה בכיתי כשקראתי את זה, ואמרתי, כאילו...
אוקיי, אני ממשיכה.
יש לי סיכוי.
כן, ואני גם ממשיכה, אני מרגישה שאני במקום הנכון. כאילו, אני מרגישה שאני במקום שאני צריכה להיות בו. בוא נמשיך. למאמר הבא.
כן.
כזה.
כן, וגם, כאילו... אני לא יודעת אם גם אתה ככה, בלהסתכל על המציאות כלראות סימנים, לבחור דברים שקורים כתקשורת של היקום איתך. קורה לך?
באיזושהי רמה. בטח. בטח. כאילו, אני חושב שכל אחד שמקבל סימן, הוא לוקח אותו כסימן.
כאילו, לחשוב על מישהו ואז הוא מתקשר.
כן, כל אחד לוקח סימן כסימן. עכשיו, לך תפרשי סימן, זה משהו, זה כבר משהו אחר, זה נסיכה אחרת.
זה סובייקטיבי, פצצות, כאילו, אבל...
אבל כן, בטח. יש סימנים כל הזמן.
אז עבורי זה היה סימן.
כן, כזה שהבורא מאחורייך.
ממש. ממש הרגשתי את זה ברגע ההוא. שכל תלאות חיי, סבבה תלאות, ועם זאת הרגע ההוא שאני יושבת שם, בכיסא הספציפי שיש לי את התמונה הזאת בראש, זה היה רגע שאני קוראת מאמר שמדבר על חוויה שאני חוויתי, ואמרתי, וואי, זה השגחה, מה שקורה עכשיו. ואני מתמידה בדבר הזה. זהו, ואז המשכתי במחקר הזה. ונרשמתי לתואר שני, והתחלתי את התואר השני שלי גם באותה מעבדה, אבל במחקר אחר. כי בשנה שבה אני התחלתי את התואר השני שלי, נפתח המכון הפסיכדלי, ביחילוב. ואז, כאילו, נפתח לי עולם חדש שלא דמיינתי, שהגיוני שאני אעסוק בו בארץ. כאילו, אם היית שואל אותי, תגידי, זה, את הילד בדעתך שאתה עסקי במחקר שעוסק בפטריות פסילוסיבין? אני אגיד לך, כאילו, מה אתה גנוב? אבל איכשהו זה קרה שזאת המציאות.
תתני קצת רקע על הרגע הזה, הרגע הזה שבו המכון הזה נפתח בארץ, איך זה קורה, דבר כזה?
אז כשזה קרה הייתי במילואים, אז אין לי כאילו איזה משהו רומנטי לומר בנושא, הייתי במילואים, ידעתי שקורה דבר, כאילו התעדכנתי בו מהמילואים.
ואת כבר בתקופה הזאת מכירה את התחום.
ברוך השם, אני בתקופה הזאת מכירה.
מכירה ממש?
מכירה ממש, כן. מכירה על בשרי. כן, ואז המחקר שאני נכנסתי אליו, זה מחקר, טוב, אני אגיד אותו וזה יישמע זיה, אבל אנחנו נפרק את זה ביחד. נכון, אוהד נהרין, הכוריאוגרף, יש כוריאוגרף שהמציא את שיטת המחול גגה, קוראים לו אוהד נהרין, הוא כזה בן אדם מבריק מאוד, כאילו כוריאוגרף מאוד גדול בעולם. יש שיטת מחול שהוא המציא שנקראת גגה, שבגדול היא עוסקת בחיבור מסוים לגוף ותנועה מתוכו. מה הכוונה? אני עכשיו חווה את היד שלי כיד. דבר אחד. אבל כשאני רוקדת גגה, אני מפרקת את הקונספט של יד לקונספט של פרק אף היד ומרפק וכתף והאור שלי והשרירים, וכאילו הדבר האחוד שנקרא יד, אני יכולה לנוע מתוכו במלא מלא אופנים. וחלק משיטת המחול הזאת היא פותחת את התודעה ללחוות את הגוף שלך ברמה הרבה יותר קטנה ומחוברת לדברים הקטנים, שזה מדהים. זה כזה, וואו, זה חיבור לגוף ברמות חדשות. והמחקר שאני עוסקת בו, בודק מה השפעת פסילוסיבין, שזה החומר הפעיל בפטריות, מה נקרא פטריות הזיה, על למידת גגה. כלומר, קבוצה של אנשים עוברת קורס גגה, חלק מהאנשים עוברים באמצע סשן אחד עם פטריות, עם מטפל וכולי, נסביר איך זה עובד, והחצי השני לא. ואנחנו רוצים לראות האם תהליך הלמידה של הגגה הוא משתנה ברמה המוחית של זה, והאם זה מושפע מהתהליכים שקורים בהשפעת הפסילוסיבין. זה כאילו,
אוקיי,
זה מאוד נישתי.
בואי ננסה, מאוד נשמע נישתי.
זה
הכתב אבל במחקרים, לא? למצוא דברים נישתיים.
בוא נגיד שאפילו ביחס למחקרים, זה מאוד נישתי.
בגלל שזה גגה.
בגלל שזה המחקר הראשון בארץ הקליני שקורה עם פסילוסיבין.
זה הראשון?
כן. ואז יש בזה מלא מלא ניואנסים, החוויה של לעבוד עם משרד הבריאות, על לאשר משלוח של קפסולות פסילוסיבין, זה דברים, כספת פסילוסיבין באיכילוב, זה דברים גזורים קצת.
אז בואי ננסה רגע להבין יותר בגדול. נגיד אני לוקח אותך עד הסוף קדימה. מה המטרה של המחקר? מה אתם מנסים בעצם למצוא?
יש לי כל מיני דרכים לענות על זה. מטרה ברמת ההיפותזה או ברמת הקונטריביושן של זה לעולם?
גם וגם.
אוקיי. בגדול, יש שני סוגים של מחקרים שקורים על חומרים פסיכדליים, נגיד את זה ככה. סוג אחד נקרא basic science, כלומר מדע בסיסי, שהמטרה שלו זה להבין מה החומר הספציפי עושה למוח.
לחקור את החומר.
לחקור את החומר ברמת התופעה. נגיד בן אדם לוקח פסילוסיבין ונכנס לתוך FMRI, כאילו נכנס לתוך מגנט ענק, שבו באמצעות טכנולוגיה שנקראת FMRI, בודקים מה קורה לו במוח בזמן שהוא בהשפעת החומר. ואז אתה יכול להסתכל על התצלומים המוחיים שלו ולנתח אותם, באופן שתגיד, עד החומר הזה, כלומר כשאדם לא תחת השפעה, זה התנהג באופן מסוים, עכשיו שהוא תחת השפעה זה מתנהג באופן אחר, אנחנו עכשיו מבינים טיפה יותר טוב מה החומר עושה במוח. עכשיו, הסוג הזה של מדע, שהוא קורא על אנשים מה נקרא בריאים, כלומר לא קבוצות טיפוליות, זה כדי להבין מה החומר הזה עושה.
להבין את החומר בעצם.
לגמרי. כן. להבין את הרמה התהליכית שלו. כי זה הרי, בוא, בסוף, כאילו, השבטים העתיקים במקסיקו ופירו, הם לא צריכים את המדע שיגיד להם, שומעים, כאילו, החומר הזה עושה אפקט על הנפש. אבל משהו בלהתחיל לדבר על זה בשפה מדעית, שזה גם חלק מלהפוך את הפסיכדלים
ללגיטימיים.
ללגיטימיים, לחומר שהוא מאושר לטיפול על ידי ה-FDA, לחומר שיש ניסויים קליניים בבתי חולים שקורים איתו, ולא באנדרגראונד יש תהליך מסוים שהוא עובר דרך הבנה מדעית של הדבר. בסוף, כאילו, אתה יודע, אני הרבה תוהה, יש לי הרבה שאלות כזה על מהות של דברים שאני עושה. כי אני מאוד מסורה לדרך שלי, ויש הרבה רגעים קשים, ויש את הרגעים שאתה כזה, למה אני עושה את השטויות האלה? כאילו, די נמאס וכו'.
כן. מנסה לחבר את זה לסיפור יותר גדול כזה.
כן, של מה התרומה של זה לעולם בסופו של דבר.
כן.
ואני חושבת שהתרומה של זה לעולם תקרה כשנבין מספיק את ההשפעה של החומרים האלה, ואז כמו נעמיד את זה על סדר היום הציבורי, ש... אלן, זה טיפול שהתרומה שלו היא מוכחת. תראו קבוצה של אנשים שעברו את הטיפול הזה לעומת טיפול אחר, והדיכאון שלהם נעלם למשך תקופת זמן הרבה יותר ממושכת, בלי צורך לקחת כל הזמן חומר כל בוקר, כמו בתרופות שלוקחים כל יום. כי רואים את זה בחומרים פסיכדליים. נגיד בטיפול בדיכאון עמיד. בן אדם עובר טיפול אחד בדיכאון עמיד שתרופות לא השפיעו עליו, ובמשך 4 חודשים חווה החלשה של הסימפטומים, וכאילו משהו בעננה ובערפל היומיומי שלו פתאום, כאילו, עובר איזשהו צלילות. ואתה אומר, יש פה עניין. ומשהו בלהפוך את זה לטיפול שהוא לגיטימי, וככה לטפל גם אוכלוסיות עם פוסט-טראומה וכולי, עובר דרך להבין את המנגנון המדעי של זה. אז זה basic science, זה מדע בסיסי, ושלב הבא, שגם קורה במקביל בתכלס, זה לראות מה קורה במחקרים קליניים. לקחת קבוצה של אנשים שמובחנים פוסט-טראומה, שיש להם סימפטומים כך וכך, הם עוברים שאלון לפני זה, ועוברים תהליך הכנה עם פסיכולוג, ואז הם עוברים חוויה פסיכדלית, וגם ברמה המוחית רואים מה קרה, אבל גם ברמת התסמינים רואים, אוקיי, שנייה, אתה דיווחת שעד כה חווית כך וכך. איך אתה חווה את זה עכשיו? ואנחנו רואים גם באמצעות שאלונים, וגם בעקבות שיח עם האדם, משהו משתנה באופן שבו הוא חווה את העולם ואת הטראומה שלו, וזה גדול.
שזה באמת גם המחקרים היותר ספציפיים. נכון, שם נכנס הגאגה ו...
שספציפית המחקר של הגאגה הוא באוכלוסייה של בריאים. חלק מהקונספט של המחקר שאני עוסקת בו עכשיו, זה יותר בעולמות המדע הבסיסי, להבין איך חומר עובד.
את החומר.
כן. וההשפעה הקלינית של זה, שזה מחקר אחר, נגיד שקורה עכשיו במכון הפסיכדלי, אצלנו באיכילוב, שזה קבוצה של מאובחנים עם PTSD, שהם עוברים טיפול בחשיפה, שזה טיפול שבו אתה יושב עם פסיכולוג ומעלה את הזיכרונות הטראומטיים, כשאתה מקבל עירוי של קטמין. ורואים מה החוויה שנוצרת בעקבות העירוי של הקטמין מאפשרת למוח מבחינת תהליך עיבוד שונה של הטראומה, שעד כה היה תקוע באיזשהו מובן. תקוע במובן שאני לא יכולה לחשוב על הטראומה בלי לחוות הצפה. ופתאום כשאני תחת החומר אני יכולה להיזכר בחוויה באופן שהוא מבוסס רגשית, כי אני במרחב בטוח וכי העוצמה הרגשית שלי כרגע היא בביסות בגלל החומר, ואז זה גורם למוח לעצב את הקידוד של הטראומה בצורה שונה.
החומר בעצם מחליש את ההשפעה של האמיגדלה?
אז נגיד ב-MDMA,
MD מה זה, שאתה זה אומר... מאוד, כן, זה מאוד אז, ברור ב-MD.
אז הקלאסיקה, נגיד, למה MDMA זה ה-state of the art בטיפול ב-PTSD? כי יש מנגנון שקשור לזיכרון, שבו יש רכיבים במוח. נגיד, אוקיי, טראומה, אוקיי? אני יכולה לזכור... מה קרה, בואו נלך דוגמה ספציפית, איפה הייתי בבוקר השבעה באוקטובר, סבבה? אני זוכרת איפה הייתי, וכשאני מעלה את זה בתודעה שלי, יש לי ממש תמונה, כמו הקרנה על התודעה שלי, של איפה הייתי כשקיבלתי את ה-SMS, על ראית מה קורה, איפה הייתי כשהתחלתי לצרוך את הסרטונים, כשהרמתי טלפון לראות שאנשים, אני זוכרת את הסיטואציה.
כן.
אבל יש עוד רכיב של החוויה הרגשית, כי אני נזכרת בזה, ועולה לי משהו בדופק. אני כזה, אני זוכרת כאילו את הלחץ שהייתי בו, ואת זה שלא ידעתי מה לעשות, ואז התחילו הזקות, ואז רצתי. כאילו, חוויית הבהלה היא אופן, באופן בלתי נמנע, מקושרת לי לזיכרון הזה. ובמוח הם מאוחסנים במקומות שונים. כי הזיכרון עצמו נשמר בהיפוקמפוס. והחוויה הרגשית היא נגרמת באמיגדלה. ואז תחשוב שיש לך כמו גשר בין המקום שמאחסן את הזיכרון, לבין המקום שמאחסן את הרגש שקשור לזיכרון.
שאנחנו עכשיו מדברים לא במצב טראומטי.
בכללי.
בכללי.
כן.
Okay.
גם במצב טראומטי וגם במצב לא טראומטי. Okay. זה תמיד בא ביחד.
כן. Okay.
נגיד, אפילו זיכרונות שמחים.
כן.
תיזכר ביום שבו הכרת לראשונה בן אדם שאתה מאוד מאוד אוהב.
הזיכרון מאוחסן בקופסה אחת, והרגש מאוחסן בקופסה אחרת.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, מה קורה במצב של טראומה? החוויה הרגשית היא כל כך כל כך חזקה, שכל פעם שקורה לי במציאות משהו שקצת מתרגל לי את הזיכרון הזה, זה שולף אוטומטית את הרגש.
אוקיי.
ואז אני יכולה לחוות טריגר הכי קטן, ולא כאילו, על פניו דברים לא קשורים, כאילו, אתה יודע, אנשים חווים סאונד מסוים שמקפיץ אותם. הסאונד הזה מקושר להם לזיכרון של החוויה, ואז זה נוגע בקופסה של החוויה, וזה אוטומטית מקפיץ
את הרגש.
את הקופסה של הרגש.
מגניב. אוקיי. אז בואי ניקח את זה אפילו עכשיו עוד צעד אחד קדימה. בגלל שהרגש הזה זה רגש שהוא כואב, וחזק, נגיד, אז הדבר הזה שמקפיץ לי את הרגש, נגיד שנה או שנתיים אחרי, הטריגר, בוא נקרא לו טריגר רגע, הוא מקפיץ, הוא מקפיץ, קורה משהו בעולם, הרגש שלי מוקפץ בגלל שהוא מקושר לו אותו זיכרון,
נכון.
אבל בגלל שזה רגש שהוא מאוד כואב, אז אני לא מסוגל עדיין, אם לא עשיתי נגיד תהליך של ריפוי, לפגוש אותו, ואז חרדה.
ואז חרדה או בלקאוט, או ניתוק. או הצפה, או תגובה פוסט-טראומטית אחרת קיצונית.
מערכת הגנה, בעצם אפשר להגיד.
שוק לסיסטם.
כן. בוא נקרא, תגידי לי אם זה נכון לקרוא לזה מערכת הגנה. אני יותר מסתכל על זה עכשיו כאילו מהמובן הפסיכולוגי. Okay.
כן.
עולה רגש שאני לא מספיק חזק בשביל לפגוש, אז כדי לא לפגוש אותו, הגוף מעלה איזושהי מערכת הגנה.
כן.
כמו למשל חרדה.
כן.
אוקיי, okay. סבבה.
ואז נוצר מצב טיפה פרדוקסלי, כי בסוף, איך אנחנו מאבדים זיכרון מסוים, כאילו איך תהליך העיבוד עובד, קורה איזה משהו, ואז אנחנו כל פעם פותחים אותו בזיכרון, חושבים עליו, כותבים. אתה יודע, כאילו אינטגרציה של משהו. חווית חוויה מסוימת, עזוב, לא צריך טראומה, כן? הייתה לך שיחה עם חבר שהייתה מאוד נוגעת במקום כואב. אתה בהתחלה תחשוב על זה ויעלה לך רגש מכווץ מאוד. אחר כך אתה תעשה הליכה, תהרהר בזה. אחר כך אתה תכתוב על זה ביומן שלך. אחר כך אתה תדבר עם חבר אחר ותשתף אותו במה קרה, וכל פעם שאתה פותח את הזיכרון הזה בתודעה שלך, הוא עובר איזשהו עברור וגיבוש מחדש. ככה שבסוף, אחרי כמה פעמים כאלה, אתה תגיע עם עצמך לאיזשהו סנטר, שמאפשר לך לפגוש את הבן אדם ההוא שוב ולפתוח איתו את הנושא.
כן. שזה קורה כשהסכמת או שהצלחת בעצם לפגוש את הרגש הזה, סוף סוף?
לפגוש את הדבר, כן, גם את הזיכרון וגם את הקיבוצים והרגשות הקשים שעולים איתו. אבל במצב שבו הסיסטם שלנו, שהיא באמת, וואו, מרגישה שזה יותר מדי להכיל, ואז עולה מה שאתה אומר, מנגנון הגנה מסוים, בן אדם לא יכול להיזכר בחוויה טראומטית בלי שהיא מציפה אותו. ואז הוא כמו שם את זה באיזושהי תיבה סגורה במאחורה של הראש, שהוא לא פותח אותה.
שזה בעצם האמיגדלה שעובדת עכשיו?
לא, האמיגדלה זה מה שעובד מאוד חזק, כשעולה אפילו איזה משהו קטן שיכול להזכיר את זה.
כן.
ואז אנחנו כמו שמים את זה במאחורה של הראש, ואקטיבית מנסים לא לחשוב על זה. ואז נוצרים מנגנונים פוסט-טראומטיים של ניתוק, למשל.
כן.
שאתה רואה בן אדם ואתה אומר, הוא לא אותו בן אדם שהוא היה, כי הוא באיזושהי פאזה של ניתוק שהיא חלק מהדרך שבה הוא מתמודד עם המציאות עכשיו. כי הוא לא יכול להיות לא מנותק, כי אז החוויה כל כך חזקה, שהיא לא יכולה להיות, בוא נהרהר בזה, נכתוב על זה, נעשה על זה הליכה, נדבר על זה עם מטפל. זה מציף, זה too much to handle.
אני נוח לי לקרוא לניתוק הזה, או לכל סימפטום אחר, חרדה. עושה לי סדר, כאילו. מבחינתי זה, זה בעצם מנגנון הגנה.
כאילו אתה רואה ניתוק כתגובה חרדתית מסוימת.
כן, כאילו, כן, כל מנגנון הגנה ש... לא משנה אם זה כאב ראש, או שזה רעידות בגוף, או שזה דופק גבוה, או שזה התקף חרדה, או, כל, או שזה ניתוק, או שזה התעלפות, כל דבר כזה הוא בעצם, הוא אותה תגובה של הגוף, של אל תלך לשם. אז זה מבחינתי חרדה, או דיכאון, גם דיכאון. הרי חרדה ודיכאון הם כזה, הם שני צדדים כזה של אותו מטבע באיזשהו מקום.
בחוויה הרגשית של הדבר.
כן, זה כאילו זה, יש אנשים שהם יותר, בקווי אופי שלהם יותר חרדתיים, ויש אנשים שהם יותר, אז המנגנון ברגע של הטריגר, הוא יכול להפעיל את ה, ככה או ככה, כל הסימפטומים האלה, מה שהם מנסים לעשות, אני חושב, זה להרחיק אותך מהרגש הזה, מהרגש המודחק.
להגן עליי מפני הדבר.
כן, להגן עליך ממנו. כי הגוף מרגיש שהוא לא מספיק מסוגל לפגוש אותו, נגיד.
נכון, כן.
נגיד החבר'ה של הנובה, שיוצא לי לעבוד איתם הרבה, אז הפחד שהם לא נתנו לעצמם להרגיש בזמן שהם ברחו, זה הרגש שעדיין יושב בתוך הקופסה הזאת. הפחד, כאילו.
חזק.
כן, ואז, חזק. ואז שאנחנו נגיד עובדים, ועושים נגיד כתיבה סביב זה, ועושים איזשהו תהליך, אז הרבה פעמים קורה שאנשים נגיד מקריאים את הרגע הזה של הבריחה, אחרי שהם כתבו אותו לפרטי פרטים, והם אומרים שהם הצליחו להרגיש את הפחד שהם לא הצליחו להרגיש. ואז אוקיי, סבבה, עשית עוד צעד אחד. עשית, אפילו אם זה צעד של מילימטר לכיוון הטראומה.
אתה יודע מה פה... בוא, אפשר להדליק מזגן?
חם לך?
כן, קצת.
כן.
עכשיו מדברים על טראומה.
דברי, אני זה. מביא את השבת.
כן, אז פתאום נושאים מפגישים ואז נהיה חם.
כן.
מה פרדוקסלי?
כן.
שלפעמים דווקא הרגע הזה של הקתרזיס שאתה מדבר עליו, נגיד כתבתי על חוויית הבריחה מהנובה והצלחתי להרגיש את הפחד שלא הרגשתי עד עכשיו.
כן.
זה רגע של פריקה מסוימת שהוא מגיע כתוצאה מהתמודדות. כלומר, כתבתי, פגשתי את זה, הסכמתי לפגוש את זה, עולה איזשהו רגש.
כן.
לפעמים דווקא הרגע שעולה זה כשאנחנו... דווקא במקום הכי יפה בעולם, לצורך העניין. הייתה לי חוויית מילואים מאוד קשוחה. כאילו, היה רגע מסוים שאמרתי, טוב, אני כאילו מזדקה על הציוד, כזה. ולא הייתי מסוגלת להתמודד עם זה, כי זה לא נתפס. אני צריכה לתפקד עכשיו, ואני לא יכולה לפתוח את זה ולנתח מה הרגשתי. אין לזה מקום. ודווקא הפעם הראשונה שבכיתי, ושהרגשתי... את הפחד הזה שאמרתי, וואו, זה באמת היה מאוד מאוד מפחיד, היה כשחזרתי לעיר חודשים אחר כך, וראיתי שקיעה פעם ראשונה. ומשהו בשקיעה היה כל כך יפה, שהרגשתי את היופי של העולם, ומשהו בלקלוט כמה יופי יש בעולם, וכמה היופי הזה הוא לא נתפס עם החוויה הטראומטית שעברתי, דווקא המפגש הזה עם... הדברים היפים בעולם, עם יופי, עם אהבה, עם חיבוק, עם ביטחון, דווקא זה יכול לתת למערכת העצבים פס, להרגיש משהו, ולפעמים ברגע הזה אנחנו מתפרקים.
יכול להיות שזה רגע כזה דמוי עמדי שמרגע את האמיגדלה, אז אולי ברגע הזה של השקיעה שהרגש כאילו את היופי הזה, אולי האמיגדלה שלך הייתה ממש רגועה?
אולי מערכת העצבים שלי, כאילו גם באופן כללי, הרגישה שיש מקום. יש בתוכי עכשיו מקום, לפרוק טיפה מהדבר הזה שאני מחזיקה בפנים.
כן, אוקיי.
כזה. אז מה שקורה בטיפול ב-MDMA לצורך העניין, מה החומר הזה עושה? הרי אמרנו שיש את הקופסה הזאת שבה מוכסן הזיכרון, והקופסה שבה מוכסן הרגע, שביניהם יש איזשהו גשר, אוקיי? ומה ש-MDMA עושה, הוא מחליש את העוצמה של ה... איך אפשר להחליט, מטאפורה, זה כזה, זה מחליש את הקשר הזה באיזשהו מובן. ואז אני יכולה להיזכר בזיכרון עם שליטה במינון הרגשי שיציף אותי. כלומר, אני אזכר בחוויה הקשה הזו שעברתי, אבל החוויה הרגשית, בניגוד לשגרה שבה הזיכרון עולה יחד עם הרגש העוצמתי שחוויתי באותו רגע, עכשיו אני אזכר בחוויה, אבל הרגש שיעלה יהיה הרבה יותר מתון.
והמטרה שלך היא בעצם להיזכר בחוויה, כדי לאבד אותה.
כן, פלוס להיזכר בחוויה, בסטינג שבו אני מרגישה סייף, נגיד, אם אני עכשיו בחדר, אם מטפל, ואנחנו נזכרים בחוויה הזאת, והוא איתי ברגע הזה, והוא מחזיק לי מרחב, ואני יכולה לבכות ולהתפרק, ולהרגיש שאני במקום בטוח, זה מלמד את המוח שאני כבר לא שם. שאני במקום אחר. ואז זה מאפשר לזיכרון לעבור איזשהו שינוי צורה, שלא כל דבר יזכיר לי את זה וישלח אותי עכשיו.
אבל את אומרת שה-MD מאפשר את ההיזכרות בחוויה?
בלי ההצפה.
מבלי ההצפה של הרגש.
נכון.
אבל כן יש, כן המטרה היא לפגוש את הרגש בסופו של דבר, נכון?
נכון.
הרגש הרי הוא, הרגש הטראומטי זה רגש מודחק.
נכון.
שהמטרה היא לפגוש אותו. אז איך, איך זה מתבצע בתוך, בתוך הסשן?
זה פשוט הופך את הווליום.
זאת אומרת שאת, שאת, הוא מאפשר לבכות, נגיד.
הוא מאפשר לבכות, אבל כאילו, אני רוצה שנעשה הבחנה רגע בין הרגש הטראומטי שמקושר לזיכרון הספציפי, לבין חוויה הרגשית של פריקה, של להרגיש שנייה מוחזקת ובטוחה במרחב, ולהרגיש אהובה, ולהרגיש ששרדתי את זה. כלומר, יש כמה חוויות רגשיות ברגע של הטיפול. יש את החוויה הרגשית של הזיכרון הספציפי, ויש את החוויה הרגשית ששרדתי, ויש את החוויה הרגשית של אני פה עכשיו, במקום בטוח. יש מלא רבדים של חוויות רגשיות. ואז זה מאפשר לי ליצור חיבור חדש של הזיכרון, אבל רגש שהוא דווקא מקושר לזה שעכשיו אני בטוחה. כמו ליצור קידודים חדשים או קשרים חדשים במוח בין הזיכרון עצמו לבין הסטייט הרגשי שלי.
כן. זה נשמע הגיוני. כאילו זה נשמע הגיוני שזה התהליך של ה... שה-MD מאפשר.
יש מחקר עכשיו שקורה בבית החולים העמק עם דוקטור רונן סידי, שהוא פסיכולוג והוא מנהל מחקר קליני על קבוצת לוחמים של דובדבן, שהם מקבלים MDMA והם עוברים טיפול בקבוצה.
וואלה. בזמן שהם כאילו בטריפ?
כן.
מגניב.
עכשיו, הם עוברים כמה מפגשים, הייתי בהרצאה שלו, והוא כאילו, באמת, יש אנשים שהמלאכה שלהם בעולם זה קודש, כאילו.
שהוא זה שיזם את זה?
אני לא יודעת אם הוא יזם את זה, אבל הוא הקלינאי שאחראי על זה. כאילו, הוא המנהל של המחקר, והוא כאילו איש הטיפול הבכיר שם וכו'.
שיום אחד דעתי מישהו כזה? זה בעצם...
אף פעם לא שאלו אותי את זה. אמן.
זה השאיפה, לא?
אמן.
כן.
וואי, תודה. כן. כן, תודה על זה. אז
הבאנו, יש לנו רעיון למחקר עם סילוסבין, ואנחנו כאילו רוצים לבדוק איך המערכת של הפוסט טראומה, וכאילו אנחנו צריכים את האיש הקליני שילווה את המחקר. את רוצה לבוא? כזה?
אז החלום שלי מתישהו הוא לשלב בין, האמת שזה עלה לי פעם בויפאסנה שהייתי בה, שהבנתי שהצירים שלי בחיים זה שלוש מילים, זה לחקור, ליצור, לטפל. שלחקור לבד מרגיש לי ריק, ולטפל לבד מרגיש לי שיש עוד דברים לגלות, וליצור זה גם משהו שמאוד חי בי, ואז משהו בשילוב של השלושה האלה, של לחקור לשם טיפול, זה מרגיש לי כזה.
נשמע כמו...
החיים שלי יהיו במרחב הזה.
נשמע כמו תובנה לגיטימית בויפאסנה.
בויפאסנה, נכון? זה דברים שזה. זה היה במדיטציית הליכה.
איפה, באבניאל?
לא, בהודו.
וואלה.
בלי.
וואלה.
אבל כן, זה היה כזה, ראיתי משולש עם שלוש מילים, אמרתי, אוקיי, זה הציר שלי.
אני בויפאסנה השנייה שעשיתי, עשיתי ארבע סך הכל.
איפה?
בארץ.
ביבניאל?
שלוש בדגניה ואחד ביבניאל של 15 יום, עם הנזיר אופר, אם את מכירה.
לא.
שם זה, כאילו, כל הזמן ששואלים אותי על ויפאסנה, אז... את מכירה את גניה?
בטח.
אז זהו, אז אני כאילו לכו לדגניה. כאילו זה הרבה יותר מסודר, הקבוצה עובדת ביחד, יש לוז מאוד מאוד ברור, 10 ימים, זה חייב להיות כאילו, זה חייב להתחיל ככה. ביבניאל זה 15 ימים, ואתה לבד.
כאילו, מה הכוונה לבד? אין קבוצה?
אין קבוצה. אתה כל בוקר נכנס למורה, שזה הנזיר עופר, הנזיר בודהיסטי, שמסתבר שיש בארץ שלושה נזירים בודהיסטיים. שזה קטע, הוא כבר 30 שנה נזיר. ואתה נכנס אליו בבוקר, ואתה עושה איתו שיחה קצרה, והוא נותן לך את העבודה שלך להיום. אז כאילו בעצם כל היום...
עבודה כלומר?
עבודה כלומר כאילו כמה...
שאלה, שאלת זן להרהר בה וזה?
לא, או? העבודה כאילו הפיזית.
קרמה יוגה כזה?
לא, זה הוויפאסנה. כאילו, כמה דקות, יש שם כאילו כזה סרגל מאמצים, שאת כזה, בסופו של דבר מגיעה לשעה מדיטציה בהליכה, שעה מדיטציה בישיבה, שעה מנוחה. זה כאילו, בסופו של דבר, מגיע לזה ביום השביעי או השמיני, ש... אז הוא כל בוקר אומר לך כמה דקות את עושה היום. מה המבנה שלך היום. אבל אין לך קבוצה. את כזה, מול עצמך.
וואי, קבוצה זה שיח חשוב.
וואו. זה כאילו, את צריכה, בנוסף להכל, בנוסף לכל הגיהנום הזה, את גם צריכה להביא משמעת. כאילו, את יכולה פשוט לשבת בחדר ולא לעשות.
זה מאוד קשה.
זה הכי קשה. זה ממש קשה. אבל בויפאסנה השנייה שהייתי, שעוד עבדתי אז, זה היה לפני 3 שנים ומשהו, זוכר יום 5, זה היה מין יום כזה של, התמודדתי אז, כאילו, זה הייתה ויפאסנה של התמודדות עם טראומה מסוימת, ואני זוכר כזה יום 5, באה לי התובנה הזאת, של, אוקיי, אתה חוזר הביתה, אתה עוזב את העבודה, סוף סוף, אני כבר, בערך שנה רציתי לעזוב את העבודה, כאילו. כי ספר כבר יצא, וראיתי שדברים מתחילים לקרות, וכזה עדיין לא היה לי את האומץ לעזוב את העבודה. אתה עוזב את העבודה, אתה הולך להירשם לפסיכולוגיה, הולך ללמוד פסיכולוגיה, ואתה עכשיו עושה את המסלול הזה, לא משנה כמה זמן הוא ייקח, תואר ראשון, תואר שני, את הכל, אתה עושה את זה בצורה הכי לגיטימית שיש, גם אם זה ייקח 10 שנים, ואז אתה מתחיל לעבוד עם אנשים עם טראומה.
ועשית את זה באמת? התחלת ללמוד פסיכולוגיה?
חזרתי, עזבתי את העבודה, התחלתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. בשיעור השלישי התחלתי מבוא לפסיכולוגיה, בשיעור השלישי אני כזה כאילו, על מה אתם מדברים? עכשיו, את, אוקיי, את באה מעולם של האקדמיה. אז כאילו, אז אני כאילו, אז אולי את לא תתחברי לזה, אבל לי מאוד קשה כאילו עם זה.
עם כזה, מה ספציפית?
לא הבנתי את השפה כאילו. זה כזה אמרתי, אוקיי.
אני חושבת שזה גם מאוד אנלוגי לויפאסנה שעברת עם הנזיר עופר, שהאוניברסיטה הפתוחה זה קצת להיות בלי הקבוצה. ואצלי הייתי עם קבוצה, שהיינו כזה באיזשהו במים בדבר הזה, ולומדים בחברותה. אז באוניברסיטה הפתוחה אתה בא ללמוד, ואתה קצת סוליסט מול זה, וזה קצת מזכיר את האתגר שם.
כן, אבל פשוט כאילו לא הבנתי כל כך את השפה שהם דיברו, ועזבתי אחרי 3 או 4 שיעורים. נרשמתי, זה אוניברסיטה פתוחה, זה קורסים, אז כאילו פשוט לא נרשמתי יותר לקורסים, ומאותו רגע פשוט התחלתי את הסדנאות ואת הדרך שלי, זה היה לפני 3 שנים, כאילו.
טוב.
כן, אז זה הייתה תובנה מאוד מאוד חזקה של ויפאסנה, שאת יודעת שאת חוזרת ואת עוזבת את העבודה, וזה מה שקרה.
זה מסוג הדברים שמביאים לך אומץ לעשות שינויים.
אין, אני לא זוכר את עצמי יותר חזק, אני לא יכול להיות יותר חזק מפוסט ויפאסנה, כמה ימים של אחרי הויפאסנה, אלה הרגעים שבהם אני כאילו יכול לשבת עם אבא שלי ולהסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, אבא, לא אכפת לי מה עשית בחיים, לא אכפת לי מה לא עשית בחיים, לא אכפת לי במי פגעת, לא אכפת לי במי לא פגעת, לא אכפת לי מה אתה חושב על עצמך, לא אכפת לי מכלום. אתה ככה, כמו שאתה בדיוק, עם העיניים הכחולות היפות האלה שלך, אני אוהב אותך. יש לך את זה ממני. זה כאילו, זה מה שויפאסנה מאפשרת כאילו, כמה ימים של האחרי, אתה כאילו, אתה לא מפחד מכלום. אתה לא מפחד מכלום, אתה רק רוצה כאילו את ה...
וואי, אהו.
כן, אז כאילו, אז באמת הרבה אנשים פונים אליי, כאילו, בעיקר יותר 22, 23, 24, 25, שהם כזה, מחפשים את ה, כאילו, עושים את החיפוש שלהם בבודהיזם. ולי זה מאוד מובן, אבל היום אני כבר כאילו במקום, אני כן ממשיך עם הויפאסנה, כי זה משהו שאני מאוד, אבל אני יותר כזה כבר סביב היהדות.
כזה. זה מה שעלה לי לומר, כן.
שמה?
גם כאילו אני כזה שומעת את זה מהדרך שלך ומה שיתופים שלך, וגם כאילו אני חושבת שכל תקופה יש כלי אחר שיותר מתאים לנו, כן. למסע.
כן, זה מרגיש שהיהדות זה כאילו, זה הסוף.
זה השפה עכשיו.
אני מרגיש גם שזה עכשיו ולתמיד. זה כזה מרגיש ככה. נגיד, בבודהיזם זה לא הרגיש ככה. זה כן הרגיש מאוד נכון, וזה הרגיש שאני כאילו עובר שם המון, ואני מתפתח ואני מתקדם, ואני כאילו יותר מתחבר. אבל ביהדות, אני כבר איזה 3 שנים כזה, זה מרגיש הרבה 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 יותר מחובר. שזו תחושה כאילו שלא היה לי שם.
וואי.
כן. כזה.
אני מבינה במובן מסוים מה אתה אומר.
כן.
עכשיו שהתחלתי להאזין לרב הרשבסקי, זה כזה, וואי, שהוא מדבר, אני מרגישה אהובה על ידי השם.
אנחנו יהודים.
וזו תחושה מעניינת.
אנחנו יהודים, כאילו, בסופו של דבר, לא בחרנו את זה.
זו תחושה מעניינת להרגיש אהובה. אתה מבין? כאילו, באופן ספציפי, אהובה.
כן. תראי, זה מה שהוא נראה לי מנסה להגיד לך, כאילו, הוא, כאילו, זה אהבה ללא תנאי. כאילו, הוא יאהב אותך ללא תנאי. הוא רק מחכה שאת תאהבי את עצמך גם ללא תנאי. הוא יאהב אותך ללא תנאי, לא משנה מה. את ככה כמו שאת?
וואי. כן. וואי, זה ככה בדברים שלי להגיד על זה.
לך על זה.
וגם נזכור שיש לנו טאב פתוח בראש על המחקר של הפוסט-טראומה.
זה עכשיו סוגרה, אנחנו עכשיו בתוך סוגרה.
אנחנו בתוך פסוקית.
כן.
עולה לי העניין הזה שאנחנו חיים בעידן שבו, אוקיי, בסוף, אוקיי, איך אני רואה את הדברים? היה את הדור של ההורים שלנו, שאנשים כזה הלכו לעבוד, 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 להרוויח את לחמם, חזרו הביתה וכו'. בערב ניהלו חיי משפחה, למחרת הלכו לעבודה, סייקל כזה.
כן.
ובדור שלנו, משהו התחיל להפוך איזה, להחוות איזה שינוי שם, שאנחנו שואלים את עצמנו שאלות שההורים שלנו לא שאלו את עצמם.
כן.
כזה, האם אני מוגשמת? כל מיני שאלות כאלה שההורים שלי הלכו להרוויח את לחמם ולעבוד קשה, ולא כאילו, האם זה מדויק לי העבודה הזאת? כאילו, האם זה מה ש... אתה מבין? כל כן. מיני שאלות גבוהות
יותר
כאלה.
יותר נוח לנו. אז אנחנו עלינו שלב בפירמידה של מסלו.
ממש. כן. ואז כל מיני שאלות של הגשמה, כאילו נכנסות לתודעה, ואהבה נהיית כאילו מצרך שהוא הרבה יותר טריקי, כי זה לא כזה, אוקיי, מקימים בית. לא, שנייה. לא, אנחנו 80 סוגים של אהבה ומערכות יחסים ומורכבויות וכו'. ואז התחיל עידן מסוים של well-being, של מדיטציות שפרצו לתודעה הציבורית מאוד חזק, ומיינדפולנס, וסדנאות שהתחילו, וסדנאות כתיבה, ומלא מנטורים שהתחילו לכזה, אתה יודע, פשוט כאילו העידן שאנחנו מוקפים בו. ואז האינסטגרם, עוד אחרי הקורונה נגיד, האינסטגרם נפתח מאוד חזק, ואז כל התוכן של המנטורינג והקורסים והסדנאות הוא מאוד מאוד נגיש לך. כל הזמן.
כן.
אם עד אז היית צריך להיות יותר אקטיבי בלצרוך את זה.
יותר יוטיוב כזה.
כן, אני בגיל 18, נגיד, הלכתי לקורס מסוים, נרשמתי, נסעתי לקורס כדי ללמוד ממורה רוחני מסוים. אני עכשיו, לא צריכה את זה, אני...
ובא אלייך, כאילו.
כן, נכנס לאינסטגרם, טאק, בא לי ריל של מישהו, ובין אם אני רוצה או לא רוצה, אז התוכן של המישהו נכנס לי לתודעה, והולך איתי לישון. וזה עשה מאוד טוב לאנשים, עד לנקודה מסוימת. אני דמיינתי גרף של יו הפוכה, כאילו כמו של הר כזה, זה עשה לאנשים טוב עד לנקודה מסוימת. ובנקודה מסוימת התחילה הידרדרות, שכל השיפור העצמי הזה נהפך, נהפך, נהפך לאיתו לשנאה עצמית במסווה. ואז אנחנו היינו כזה, אוקיי, לא מדויקות לי החלטות בחיים שלי, אני רוצה לעשות שינויים כדי שייטיבו איתי וכולי. יש לי מלא מלא כלים, אני אלמד אותם. ואז פתאום נכנסנו לאיזו תודעה של, לא, שנייה, עוד לא למדתי את הקורס הזה, שנייה, ומישהו אומר, איך זה שעוד אין לי זוגיות, לא, שנייה, ואיך זה שאני עוד לא עושה 50,000 שקל בחודש נטו, ואיך זה יכול להיות שתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
בעצם. כן.
באובססיה.
כן.
של כזה, וואי, איך זה יכול להיות שההורים עדיין עוזרים לי כלכלית, ואני כאילו, ההוא מיליונר בגיל 21, וכנראה אני בן זונה שאני עוד לא עשיתי את זה, כל מיני דברים כאלה. וכל השיפור העצמי הזה, שהוא היה מאוד מאוד מיטיב עד לנקודה הזו, פתאום שלק נהיה מגלצ'ה מאוד מאוד חלקה למטה, ואנחנו עכשיו בתופעה של, בעיניי, התנועה החברתית היום הולכת למקום של אנטי-מנטורינג, שאנחנו מתחילים להיות הרבה יותר ביקורתיים כלפי מנטורים בסביבה שלנו.
רואים את זה בטיק-טוק, מאוד חזק.
כן?
מה שקורה בטיק-טוק בתקופה האחרונה, אנשים צולבים שם אחד את השני, אנשים צולבים מנטורים על ימין ועל שמאל. זה כאילו אחד התכנים, זה הפך להיות אחד התכנים הכי פופולריים, כאילו.
אז אני לא יודעת מה זה אומר צולבים עבורך, אבל
לוקחים סרטון של מישהו שאומר משהו, מראים אותו, ואז יוצאים עליו, כאילו, ואז אומרים, ואז אני אומר מה אני חושב עליו, כאילו, כמה הוא טועה. כזה.
כן.
צליבה.
צליבה זה מילה עם שדה סמנטי שהוא הופך את זה ל...
זאת אומרת, רוצה להביא מילה שהיא יותר עדינה, או יותר מדויקת.
לא כל סרטון הוא צליבה.
אוקיי. לא כל סרטון על מישהו צליבה.
כן, כי צליבה מרגיש לי מאוד לגופו של אדם. אני חושב שאם מדברים לגופו של עניין, אתה מביע את דעתך על נושא, ואז אני אומרת, תראו, הנה דעתו על נושא, אני חושבת אחרת. אז זה לגופו של עניין, ואז זה דיאלוג.
אם את, אם, בוא נגיד שאם אנחנו לוקחים את הבן אדם עצמו, אז כאילו זה, זה באיזשהו מקום גם לגופו של אדם. מבינה, כאילו, אם אנחנו משתמשים בו, כאילו.
אני גם חובה לאחרונה שכאילו מין, סתם.
צולבים אותך גם?
אז אני לא מאמינה במילה צולבים, מתייחסים לדברים שלי גם.
איך זה מרגיש?
כאילו... זה תהליך מנטלי מאוד מעניין, שבו בהתחלה עולה לי הילדה הקטנה, שעולה לי התנועה הזאת שכזה יואו, 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 כזה. ואז אני אומרת, מיכל, כאילו, rise above it ברמה, נגיד, סתם. היה סרטון שמתן חכים יעשה על דיכאון, אני הגבתי לסרטון הזה, זה התפוצץ בצורה רצינית.
רגע.
עכשיו עולה לך, זאת מהסרטון.
לא, עכשיו, רגע, קודם כל, את מדברת על הסרטון ש...
על הדיכאון.
על הדיכאון, שיש יש איזה בחור, שאני לא זוכר איך קוראים לו, שגם לקח את הסרטון הזה של חכים.
אני יודעת על מה אתה מדבר.
כן.
זה לא זה.
לא זה.
לא, איזה סרטון שאני הגבתי עליו.
שאת הגבת עליו, אוקיי.
ועברתי טיעון, והבאתי טיעוני נגד. וזה בער בי מאוד. כאילו ממש ישבתי עם חבר מהמעבדה, וכזה לקחתי טיעונים שהוא אמר בסרטון שלו, ומצאתי מאמרי נגד, כי אמרתי כאילו, יו, זה לא מדויק.
כן.
עכשיו, בהתחלה ראיתי את זה כעניין אישי באיזשהו מובן, ואז הבנתי שזה לא הנושא. כי עצם זה שעכשיו דיכאון הוא נושא שיחה בסדר היום הציבורי,
כן.
ונפתח השיח הזה, אז זה לא מעניין, כאילו אני ומתן שחקנים בדבר הזה.
הוא הגיב לך?
כן.
כן?
הוא הגיב, גם דיברנו אחרי זה בפרט, יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם באופן מהותי, כן. יש עולמות שאנחנו באים מהם שהם מאוד דומים, אבל הפואנטה היא שזה לא, סתם המילה צולבים היא הופכת דבר למאוד אישי, כשבעיניי זה לא הנושא.
כן.
הנושא הוא לדבר על דיכאון, הנושא הוא שדיכאון יהיה על סדר היום הציבורי. וזה מחבר אותי כאילו גם לעניין הזה של הגרף הזה שמשנה את הצורה שלו, שאנשים מפסיקים לקבל דברים כמובן מעליו.
כן.
כלומר, עד כה, אני מאוד חוויתי את זה, הייתי בתקופה מסוימת בחיים, שהייתי בתואר והיה לי מאוד מאוד קשה, וצצו לי מלא סרטונים על כזה, מה צריך תואר? עזבי את התואר, לכי להגשים את עצמך.
יש מלא כאלה, כן.
אתה יודע איזה חושך זה עשה לי בנשמה? זה עשה לי רע ברמה שאמרתי לאבא שלי, מה אני צריכה את זה? אני יכולה לעשות 8 חודשים, קורס NLP, ללכת להיות איזה. מה אני צריכה לעשות תואר שני? כאילו, מה זה? והוא אמר לי, מיכל, קורס תמיד תהיה לך אפשרות לעשות, אבל תואר, אם את תפרשי עכשיו, את לא תוכלי להיות חוקרת מוח, תתמידי.
את גם חייבת, כדי להיות חוקרת מוח, את חייבת תואר, לא?
בטח.
כן.
ו...
יש דברים שחייבים לעשות תואר בשבילם.
כן, מקצועות הרפואה בו, כן. כאילו זה... אתה צריך רגע רמה גבוהה מאוד של יסודיות בדבר הזה.
גם חייב, אתה חייב.
אתה חייב ברמת ה... אתה צריך להיות מאוד מסור ללמידה הזו, שהיא נמשכת על גבי זמן רב.
כן.
והתכנים האלה עשו לי מה זה רע.
כן.
שתדע לך. כאילו, זה הכניס אותי למין מצוקות כאלה של ספק עצמי.
לגמרי. אתה יכול לדעת גם אחרי מי לעקוב אבל.
כן, אבל אני לא רק אומרת על זה, אלא במובן שיש כל כך הצפה של זה עכשיו, שדווקא עכשיו מתחילה תנועה של אנטי שיפור עצמי. כי אם עד כה היינו ב... בא לי להגשים את עצמי, אז אני אשפר את עצמי, ואני אהפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, וכל מיני סמנטיקות כאלה, ואני אצא מהכלא, וכל מיני כאלה,
כן.
אז עכשיו אנשים מבינים שוואי, זה מה זה סבבה לעבוד בעבודה סדורה, ושככל שיש לי יותר מסגרות וסדר בחיים, דווקא זה פותח לי יותר מקום לחופש. אתה מבין מה אני אומרת?
כן.
וככל שאני... מקבלת החלטה והולכת איתה גם כאילו באש ובמים ולא כזה, מה אני צריכה את זה? סימני שאלה עמוקים על הכל? זה מקטין רעש מבחוץ. ואז זה המקום הזה שאנחנו עוברים איזשהו חזרה דווקא למקום שיותר חוזר להורים שלנו בעיניי.
כן.
של לקבל החלטה ולהיות מסור לדרך שלך, וכל מי שאומר לך מבחוץ שתשתנה דחוף כדי שתהיה שווה משהו,
כן.
אתה מרחיק אותו ממך.
כן.
וזה מתחבר לי לנקודה שדיברנו על יהדות, בפן שהיהדות אומרת בעיניי, וואי, את מה זה מתוקה וטובה? ככה.
הבנתי את כל החיבור.
את לא צריכה שיפוצים עכשיו.
כמו שאת.
את לא צריכה סדנה, קורס אימונים, קורס לפתור את מה שלא טוב בך, קורס זה, ואז תהיה לך אהבה, ואז תהיה לך אהובה. את עכשיו, את עכשיו מהממת. כאילו, את עכשיו הבת של אלוהים כמו שאת. כן, עכשיו... אני מאוד אטלשית בצורה הדיבור שלי, כן, אבל זה לא חייב להיות במובן הדתי של הדבר. זה יכול להיות, אתה, כמו שאתה עכשיו, אתה לא פרויקט שמצריך שינוי, אתה לא פרויקט שמצריך שיפוצים, אתה כבר עכשיו מדהים.
כן.
שחרר את המיליון קורסים שאתה חושב שאתה צריך לעשות. אתה טוב.
העולם, העולם איתך, כאילו העולם, העולם יגיד לנו, הוא אומר לנו, הוא מנסה להגיד לנו, אני אומר העולם, אני מתכוון אלוהים, כן? הוא אומר לנו כאילו, אתה בול כמו שאתה. זה מה שאנחנו צריכים ממך, אנחנו צריכים שתהיה אתה, בול כמו שאתה. אנחנו רק מחכים שאתה תבין את זה כבר. כאילו, אתה בול כמו שאתה, לפעמים אני כזה, כאילו, כשאני מדבר על זה לפעמים בסדנאות, נגיד אני עכשיו כאילו מעביר סדנה, ואני כזה, ואני אומר, העולם צריך אותי בדיוק כמו שאני, אחד לאחד, ככה בול עם מה שעברתי, עם הקפות שקיבלתי, עם העובר ושב שלי, ככה בול, כי תכלס כאילו אני אגיד לך, אחי היה עושה לי שקט עכשיו לקבל איזה 2 מיליון שקל. עכשיו כאילו, לקבל. אם היה לי עכשיו עוד 2 מיליון שקל בעובר ושב, היה לי שקל.
פנן.
פנן לגמרי, כאילו, זה הכי, הכי, הכי הייתי רוצה את זה. בדוק, תביא 2 מיליון שקל. אבל אז זה לא אני, כאילו. כי אולי אם היה לי עכשיו 2 מיליון שקל, אולי לא הייתי בסדנה הזאת עכשיו? אולי. נכון? אולי לא הייתי עכשיו כאילו מעביר את הסדנה, אולי, יש מצב? אז כאילו, אז העולם צריך אותי בול ככה, כמו שאני. בול. הוא רק מחכה שאני אבין את זה. ואני חושב להבין את זה, אולי פה יש הרבה עבודה לעשות, מבינה עבודה רוחנית, של איך אני מבין את זה שאני כמו שאני, זה בול מה שהעולם צריך ממני. מבינה, זה כאילו, זה לא, אני מתחבר למה שאת אומרת, כאילו מהמובן של, זה לא עכשיו ללכת לעשות מיליון קורסים.
להשתפר דחוף.
ולהשתפר בכל מיני דברים, ולקבל כל מיני יכולות, וכל מיני דברים כאילו חדשים, וכל מיני זה.
ולפתור חסמים פנימיים, you know?
אבל זה כן מסע רוחני של להבין שאני כמו שאני, זה בול מה שהעולם צריך. זה, 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 זה עבודה. איך אני מבין את זה? את מבינה? זה עבודה, כאילו. זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות. כי כאילו, כדי לא לעשות העבודה הזאת, אנחנו בעצם בונים סביב עצמנו כל מיני טייטלים, כי אנחנו, כמו שאנחנו, אנחנו חושבים שזה לא מספיק.
וואי.
מבינה? אז כאילו, זה קצת כמו, זה קצת חטא צדת, קצת. כאילו, סיפור לנו...
של מה?
סיפור לנו את הסיפור הזה, אני חושב, לא נכון. כאילו, אמרו לנו שהוא לא רצה שהם יוכלו מפרי צדת, כדי שהם לא יבינו את ההבדל בין טוב ורע. נכון? אבל, כאילו, פרי צדת טוב ורע, אבל אם תחשבי את זה לעומק, אז זה באינטרס של אלוהים שהאדם ידע את ההבדל בין טוב ורע. כאילו, זה כל התיקון שלנו פה. לדעת מה טוב, לדעת מה רע, ולבחור בטוב. תמיד. תמיד לבחור בטוב. זה התיקון. עכשיו, ההבדל בין טוב ורע, זה מוסר, זה צו פנימי. זה מוסר פנימי של אשמה. זה אומר שאם אני עושה משהו רע, אז אני ארגיש אשמה בפנים, ואז אני אפסיק לעשות אותו, ויעשה משהו טוב. זה, עם זה, זה אלוהים, לא הייתה לו בעיה עם זה, ההפך, זה כאילו מדהים בשביל
זאת
אלוהים.
זאת בינה.
זה מדהים. זה כאילו, זה, את זה הוא רוצה שנשמר. ממה שהוא פחד, ומה שהוא ידע שיקרה, כשהיא תאכל מהפרי של עץ הדעת, זה שהם יקנו לעצמם את המוסר הלא נכון. זה שהם יעברו ממוסר של אשמה למוסר של בושה. והם יתחילו, במקום להקשיב למה צו המצפון הפנימי שלהם אומר להם על עצמם,
לבחוץ.
הם התחילו להקשיב למה האדם שמולם חושב עליהם. ואז בגלל זה הם התחילו באמת להתבייש בעצמם, והם שמו את עלי התאנה. אז כאילו עלי התאנה האלה זה סמל של המגננות שלנו, זה הסמל של הטייטלים שלנו, זה הסמל של, הם אשכרה שלחו אותנו ל-4,000 שנה של כאוס, שכל מה שאנחנו עושים פה כל היום זה שמים סביב עצמנו עלי תאנה. ואנחנו מרחיקים את עצמנו, מרחיקים את העולם מהמתנה. מרחיקים את העולם מהמתנה, אז כאילו, אם היית יודע שאתה כמו שאתה, זה בול מה שהעולם צריך, אז היית מוריד מעצמך עלי תאנה, כדי להיות יותר אתה. אז כן, אז כאילו זה, לשם אני חושב באמת שהיהדות גם כאילו מכוונת. אז לזה אני מאוד מתחבר, כאילו, כן יש מקום להרבה עבודה רוחנית, בטח בתרבות שלנו, אבל כל הקטע הזה של קורסים וטייטלים ו... זה כאילו באיזשהו מקום בדיוק ההפך מהעבודה. זה כאילו, זה רק מרחיק אותנו עוד קצת מגן עדן. הדרך חזרה לגן עדן זה דווקא להוריד מעצמנו את הטייטלים. לפעמים שאני מגיע להתארח בפודקאסטים, אז כזה אומרים לי, מה, איך אתה רוצה שאני אציג אותך? אני כזה, וואו.
וואי, וואי, אתה יודע, וואי, אתה לא מבין במה אתה נוגע לי. וואי, זה בול שיחה שהייתה לי עם חבר אחד לאחד.
וואלה.
זה באמת, זה קוסמי. היינו לפני רגע חבר מאוד טוב ואני בהופעה של אומן אלקטרוני שאני באמת, כאילו, הכי אוהבת בעולם. כאילו, בארץ. לא בעולם, אבל בארץ. באמת, באמת, איש מוכשר ברמות שאין לתאר. ולפני שהוא עלה להופיע, אז המפיק של האירוע הציג אותו. ואיך שהוא הציג אותו, עכשיו הייתי סופר כאילו מרוכזת ברגע הזה שהוא הציג אותו, אז ממש שמתי לב לכל מילה שהוא בחר להשתמש בה. ומין אמר, הוא אומן מאוד מאוד מצליח, בשנים האחרונות הוא הצליח למלא את אולם X, אולם Y, אולם Z, כל אלבום שלו הוא מאוד מושמע, תנינה, כל מיני דברים שאמרתי, וואו, אתה קולט.
הלכה הופעה.
אתה עכשיו הצגת אותו על סמך הישגים.
כן.
הנה הוא, הוא הכי מושמע, הוא הכי מוכר כרטיסים, והוא בין המצליחים בארץ. אני אומרת, וואו, כאילו, זה חרה לי.
טייטלים.
כן, אבל במובן של, וואלה, אני היום, כאילו, לפעמים, כאילו, סתם, אנשים באים אליי והם כאילו מכירים אותי, ואני נגזרת על זה שמכירים אותי. אז כזה, מה, יש לך ככה וככה עוקבים, אנשים מכירים אותך, ועבורי זה לא, זה לא משחק תפקיד, כי זה יכול להיעלם מחר. ההרצאות שלי, הם עכשיו סולד אאוט, ברוך השם, הם יכולות להיות לא סולד אאוט מחר. כל הטייטלים, הדברים החיצוניים של כאילו כמה כסף אני עושה, כמה הרצאות אנשים מגיעים, כמה, לא יודעת מה, הצפיות יש לי בזה, כמה עוקבים יש לי, כל הדבר שהוא כמית במספרים, מחר זה יכול להיעלם. הסדנאות שלך שהן מתמלות ברוך השם, כאילו מחר יכולות לא להתמלא. אז כאילו שמישהו מציג אותך על סמך הדברים הכמותיים, ההישגיים שיכולים ללכת לאיבוד מחר,
כן.
ולא על סמך הכוונה שמתוכה העשייה שלך מגיעה, אתה מבין? הנה מישהו שלמד מוזיקה והמטרה שלו זה לשלב בין העולם הזה לעולם הזה, כדי לתת לאנשים תחושה שכך וכך. זאת מהות. אני לומדת מדעי המוח ועוסקת במחקר כדי לתת לאנשים כלים טיפוליים ככה וככה, מהות. אתה מעמיק בנבחי הנפש, דרך בודיזם, דרך יהדות, דרך כתיבה, כדי לתת לאנשים כלים, זאת המלאכה שלך. אבל ברגע שמתחילים למדוד בן אדם, דרך, איי, אני ממלא את האולמות, אתה מבין מה אני אומרת?
וכשאני...
זה ככה יכול להיעלם.
וכשאני מודד, וכשאנחנו מודדים את עצמנו לפי הדברים האלה...
שזה אנחנו, קורה כל יום, בוא.
אנחנו בעצם בלייב אונליין נותנים ביס מהתפוח. אנחנו בלייב אונליין חוטים את החטא הראשון. וזה החטא הראשון. זה לפני הרצח של קין. תחשבי כמה זה כאילו, כמה בסיסי זה כאילו במרקם של המציאות, שזה אשכרה הרגע הגירוש מגן עדן. הרגע שבו התחלנו לשים סביב עצמנו את עלי התאנה. זה החטא הראשון. זה אשכרה זה, כאילו.
וגם קנאה מאוד מקושרת לי לזה.
כן.
כי כשאני בסנטר של המשימה שלי בעולם, אנשים יכולים להעביר סדנאות כתיבה, אבל כל אחד עושה את זה ממקום אחר, ואף אחד לא עושה את זה מהמקום שלך, כי אתה יש אחד.
כן.
וכשאתה aligned עם הדבר הזה, עם הסנטר שלך, שיהיו מלא סדנאות כתיבה, מדהים, כן. כאילו איזה שפע.
אבל זה עבודה, זה עבודה.
זה
יכול...
קשה נורא.
אני יכול להגיד לך שכאילו, יש בי חלקים שלפעמים עולים, שאני רואה כאילו כל מיני דברים כאילו בחוץ, ואני רואה קנאה, עולה בקנאה, וזה עבודה, והיום אני במקום, היום אני במקום, שאני כאילו אשכרה כאילו, הקנאה, נגיד אני רואה משהו שגורם לי לקנות במישהו, על משהו שהוא עושה, אז נגיד לפני חצי שנה, או שנה, הייתי שונא אותו, הייתי מפסיק לעקוב אחריו, הייתי מפסיק לעשות לו לייקים, באמת, היום, אם עולה בי משהו כזה, אני כאילו, ואני מצליח לראות את זה, לפעמים את לא מצליחה לראות את זה, לפעמים את פשוט כאילו מתמלאת בזה, ומחר יום חדש, אבל, כן, אבל כאילו, אבל אם אני מצליח לראות את זה, שזה עבודה, זה כאילו אשכרה חלק מהעבודה הרוחנית, להצליח לראות את החלק הזה, זה חלק בנו.
ברור.
אז אני דווקא כאילו שולח לו הודעה ומפרגן לו. דווקא, ועושה לו לייקים, ודווקא כאילו, רק בגלל שהרגשתי וראיתי בי את החלק הזה. אז כאילו, אז הרבה פעמים, כאילו זה משהו חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו כזה, אנחנו מורכבים מהרבה חלקים. אז אם נגיד עכשיו אנחנו מרגישים קנאה אל מישהו, אז זה לא כל מה שאנחנו. הרבה פעמים, נגיד בסוף ריטריטים, אחרי נגיד ריטריטים כזה של שחרות, של 5 ימים במדבר, זה כזה, את כזה במעגל סיכום.
זה גם חתיכת מקום, כאילו מקום תודעה מאוד גבוהה.
התדר בחלל. אחרי 5 ימים כאלה, מעגל סיכום, אז אני אומר להם, עכשיו אתם יוצאים לעולם האמיתי, והקטע זה לא לשפוט. כי השיפוטיות עולה באופן אינסטינקטיבי. הקטע זה לשפוט, לראות את זה, לראות את זה, להיאבק בזה, ולהביא החוצה משהו אחר. תביאו החוצה משהו אחר. כאילו, אם אתם מוצאים את השיפוטיות שלכם החוצה, בדמות של או לסנוע אותו, או אשכרה, כאילו, גם באמת להוציא את זה החוצה ולדבר על זה עם מישהו אחר או משהו.
או החץ השני של זה, שזה להלקות את עצמי שאני לא מספיק כפי שאני.
שזה גם להוציא את זה החוצה. בדיוק. אז כאילו...
של להרגיש חסרה. כן. בעומק שלי להרגיש חסרה מול מישהו.
אז כאילו, אז העבודה היא, וזה עבודה רצינית, אבל העבודה זה לראות את החלק הזה, להיאבק בו, לחפש חלק אחר בתוכי, שיודע לפרגן, או שיודע לראות הטוב, ולתת לו למלא אותי. מבינה, זה מלא מלא חלקים בתוכנו. זה לא שאם עכשיו עולה בשיפוטיות, אז עכשיו, זהו, עכשיו אני שופ, זה אומר שאני שופט אותו. לא, זה אומר שזה חלק אחד בי שכרגע אני נותן לו מקום. אז כאילו אנחנו מאוד מפוצלים למלא חלקים, אבל מתחת לכל החלק, זה שמה ישראל. שמה ישראל, שזה כאילו אולי הפסוק הכי, הכי, הכי חשוב לאנשים דתיים. זה מהנאום האחרון של משה, לפני שהוא מת. שמה ישראל אלינו אדוני אחד, זה כאילו פסוק האחדות. אלוהים הוא, אמנם הוא מורכב מהרבה חלקים.
אבל הוא אחד.
הוא אחד, בדיוק, הוא אחד. אז כאילו גם אנחנו אולי מורכבים מהרבה חלקים, אבל ככל שנצליח ללכת יותר עמוק, אז החלק שאנחנו נפגוש שם זה חלק שהוא... שהוא יותר אנחנו. ואם אנחנו פשוט ניתן לכל חלק הזה, כאילו בנו כזה את המקום שלו, אז אנחנו לעולם לא נוכל באמת כאילו לדעת מי אנחנו ולהגיע לחלק העמוק ביותר, שזה אלוהים. שזה אלוהים, שזה חלק שיש בו רק טוב. הוא לעולם לא ישפוט, והוא לעולם לא יסנה, והוא לעולם לא יכעס על אף אחד, כאילו. אז כאילו, אז חלק מהעבודה זה באמת לראות שזה רק חלקים בתוכנו. זה רק חלק אחד. השיפוטיות הזאת, הקינה, ולדעת לעבוד עם זה.
אהו.
זהו, זה היה סוגריים מאוד גדולים.
וואי, זה היה סוגריים שהם פרק שלם, גם.
אבל...
פרק בתוך פרק.
אז רגע, אוקיי, סבבה.
אז המחקר של ה-MDMA.
כן.
אז נעשה את הפסוקי פתיחה שלו שוב. יש מחקר שקורה בבית חולים העמק, שמוביל אותו דוקטור רונן סידי, שהוא פסיכולוג שהוא מטפל ב-MDMA. ובמחקר הזה לוקחים קבוצה של לוחמים מדובדבן שהם סובלים מפוסט טראומה. והריפוי שהם עוברים הוא במסגרת שהיא קבוצתית. כי הטראומה שהם חוו היא טראומה קבוצתית. והבינו שבעוד שחלק גדול מהטיפולים הם באחד על אחד, כלומר מטופל מול מטפל, שם יש חשיבות ללחוות את זה כקבוצה. והם עוברים כמה מפגשי הכנה. הם עוברים סשן של MDMA ביחד עם מטפלים ביחד, באותו חלל.
Wow.
גם הראו לנו תמונה של איך זה נראה, זה כזה חדר עם מזרונים. הם כזה לכל אחד יש את המזרון שלו, זה מסודר בכזה מעגל. כמו בשבטים עתיקים, שהיינו עוברים תקסים, כאילו עד היום תקסים במקסיקו, בפירו וכולי. זה תקסים שהם במעגל, כי השבט עובר משהו ביחד. כי אם אתה עובר ריפוי מסוים, אתה עובר אותו כחלק משבט. כאחדות ולא כנפרדות. ו... במה שהוא מתאר, הייתי בהרצאה שלו בכנס פסיכדליה, הוא שיתף שדווקא בלעבור את זה ביחד עבורם, יש משהו מאוד מרפא בפן של לפעמים מישהו מרגיש איזה רגש מסוים, שמישהו אחר בחלל לא מרשה לעצמו להרגיש, ואז זה שמישהו עובר איזה תהליך מסוים נותן לאחר לגיטימציה לחוות את זה בעצמו. וגם הרבה רגשות של נגיד אשמה ובושה, בדוק. הרבה רגשות של אשמה ובושה הם רגשות שהריפוי שלהם הוא עובר בקונטקסט שהוא קבוצתי. כי אשמה ובושה אלה רגשות שהקונטקסט שלהם הוא לקבל את החיבוק מהחברה שאני בסדר כמו שאני. וכשאני עוברת את זה בתוך הצוות שבו חוויתי את הטראומה השורשית, אז יש לי תוצאות מדהימות, כאילו שמוכחות מבחינת השיפור בתסמיני הפוסט-טראומה, וכאילו היכולת להחזיק חיים אחר כך ולהתנהל באיכות חיים שהיא גבוהה.
נשמע שיש להם הרבה מזל.
לחבר'ה האלה?
שהם קיבלו את ההזדמנות להיות חלק מהמחקר הזה. ולעבור את זה.
אם אתה שואל אותי מה החלום שלי, שזה יהיה, כאילו, אני רואה...
בדיפולט, כאילו.
כן, כי בסוף אנחנו מה זה פצועים.
כן. גם החומר הזה הוא זול.
זה שחומר הוא זול זה עניין אחד, זה שאנחנו חיים בארץ רגולטורית מאוד מורכבת, זה עניין אחר, אבל העניין הזה של על אחת כמה וכמה אחרי השנתיים האחרונות שחווינו, שהם כאילו וואו, אנחנו נפשות כל כך רכות, כן. בתוך סביבה שהיא מים רותחים, שהופכת אותנו לקשים ולפצועים וסדוקים בפנים, ואנחנו כאילו אמורים לתפקד בחוץ, כאילו הכל רגיל, אבל בפנים, כן. אנחנו כל כך עדינים ומפוחדים, וצריכים לעבור איזשהו תהליך ריפוי מסוים שאין זמן אליו, כי החיים ממשיכים כל כך מהר.
כן.
ופתאום על לעצור ועל לעבור תהליך ריפוי שמשנה את האופן שבו החיים נראים, ולעשות איזשהו שינוי שהוא בעומקים, והוא משפיע על התמודדות עם דיכאון ועל פוסט-טראומה, זה חדשני, ממש, ובא לי שזה יהיה...
והצעד הבא של זה, זה באמת לחיבור של משמעות. כאילו, בסופו של דבר, אני באמת חושב שהריפוי, ההמשך של, הסוף של התהליך שלו, או חלק, או הצעד הבא בתהליך שלו, הוא לחבר, זה מאוד ויקטור פרנקלי, כזה. לחבר...
פר טיפול אתה מתכוון, או...
פר בן אדם, בסופו של דבר, כאילו, אנחנו עכשיו, בוא נגיד, אנחנו קולקטיבית, עכשיו, יש סיבה למה יש עלייה של מאות אחוזים במרשמים של ציפרלקס, כאילו, מתחילת המלחמה. אז זה כמו שאת אומרת, אנחנו כאילו מאוד מאוד עדינים בנפש ובנשמה, אבל אנחנו מקיפים את עצמנו במנגנוני הגנה, בגלל המציאות. וגם אנחנו לא יכולים...
שהמציאות היא לא עדינה.
היא לא עדינה בכלל.
היא לא עדינה.
ואנחנו לא יכולים לרפא את זה, בגלל שהמציאות גם מאוד מהירה. אז אנחנו הולכים לכדורים. אבל כשאנחנו כן נתחיל ללכת למקום הזה של הריפוי, שאת מדברת עליו, אני חושב שכאילו הצעד הבא שלו, זה גם להבין שזה אמור לחבר אותנו לחיים של משמעות. כי כשאנחנו יותר ויותר מחוברים לנשמה, לחלק היותר עדין, אז אנחנו בעצם יותר מחוברים למתנה.
אני אתדלק את מה שאתה אומר.
זה לך רייז, מה שנקרא.
זאת ועוד.
כן.
יש שאלון שבו מודדים עד כמה החוויה הפסיכדלית בטיפול הייתה חוויה שיש באלמנטים מיסטיים. כאילו יש כל מיני שאלונים שמטופל עובר אחרי החוויה הפסיכדלית, כי תוך כדי אתה לא יכול לתמלל. אז אתה מתמלל בוחר. והשאלון הזה בודק עד כמה החוויה שעברת הייתה עם תסמינים מיסטיים. עד כמה חווית את עצמך כחלק ממשהו יותר גדול. עד כמה פגשת את אלוהים במובן הזה. כאילו כל מיני היבטים כאלה. ורואים שהרבה מהאפקטים הטיפוליים של דיכאון שהוא ירד משמעותית מאוד בעוצמות שלו, או התמכרות שהייתה מאוד מאוד חזקה ועכשיו היא ירדה ואין אותה, או הפרעות אכילה, או מלא 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 סימפטומים מסוימים שרואים שטיפול פסיכדלי משפיע עליהם, זה הרבה מתווך על ידי חוויה מיסטית.
כן.
כלומר, אם אדם חווה חוויה מיסטית בטיפול שלו, וחווה את עצמו, כמו שאתה אומר במילים של היהדות, כאילו שאתה טוב ומתוק כמו שאתה, או אתה חלק ממשהו גדול יותר, או אתה אחד עם היקום וכולי, אז יש לזה השפעה מאוד גדולה על האפקטיביות של הטיפול.
מול ההתמכרות נגיד.
כן, על כמה החיים שלך השתנו באופן שיחזיק מים אחר כך.
כן.
שזה חזק.
מאוד, וזה באמת מדד שמאוד אפשר לראות את זה בו, זה באמת התמכרויות. כאילו, הדרך היחידה שאני מכיר, היחידה שבאמת אפשר להיגמל מהתמכרות אמיתית, זה רק מלמצוא איזשהו חיבור לכוח שהוא יותר גדול ממך. כאילו, תקרא לו איך שאתה רוצה, אני אוהב לקרוא לאלוהים, כי כאילו אנחנו יהודים, אבל להבנה הזאת שאתה חלק ממשהו יותר גדול ממך. רק, אחרת אין לך איך, לא משנה כמה כאילו... זה מוכח במיליארדי מחקרים. כבר אני פחות כאילו בצד של המחקרים, את יודעת. אני פחות כאילו יודע להביא משם כאילו את הרפרנס, אבל אני כן שומע בפודקאסטים שאנשים מביאים את המחקרים האלה של גמילה.
את האפקט המיסטי של חיבור למשהו גבוה יותר, כמשתנה שהוא מתווך בתהליך.
כן.
שזה כאילו קטע במובן מסוים. כי תחשוב על זה, וזה משהו דרמטי בטיפול פסיכדלי. תחשוב על זה שבסוף, יש תהליכים כימיים שקורים במוח, תהליכים כימיים, חשמליים, ביולוגיים, שקורים במוח, והם משפיעים על התודעה ועל האופן שבו אנחנו חווים את המציאות. נגיד ציפרלקס, הוא משפיע על המוח במובן מסוים, משנה את רמות הסרוטונין וכו' וכו', משהו ברמה הביולוגית-כימית משתנה, וכנגזרת מזה אנחנו רואים את המציאות בצורה אחרת. פה הטיפול הפסיכודלי עובד בצורה אחרת. זה לא שלקחתי חומר מסוים, החומר יצר שינוי מוחי, ואז אני רואה את העולם בדרך אחרת. כלומר, גם יש שינוי מוחי, בהחלט.
בלייב אבל רק.
לא, גם אחר כך. גם יש תופעה שנקראת נוירופלסטיות, שזה יצירה של מסלולים חדשים במוח, יש שינוי שהוא כימי, אבל כל הדבר הזה מטווח בחוויה. כלומר, אני לוקחת חומר מסוים, עוברת חוויה, והחוויה הזאת, בנוסף לשינוי הכימי, היא זו שיצרת לי שינויים בחיים.
כן.
שזה שונה מאוד מהפסיכיאטריה, כמו שהיא מסתכלת על התודעה עד כה. ותחשוב שטיפול פסיכדלי, כאילו, הראש מעבדה שלנו היא פסיכיאטרית. זה פסיכיאטריה חדשה במובן מסוים, שלוקחת את המוח לא כתהליכים כימיים שמשפיעים על תודעה, אלא כחוויה שהיא מאוד עוצמתית, לפעמים מיסטית אפילו, שהיא משנה את המבנה הכימי, שזה יוצר שינוי באופן שבו אדם חווה את העולם.
כן.
זה כאילו אלן אלן, אבל בראייה מדעית זה היסטורי.
כן, נשמע היסטורי.
זה מרגש אותי, מה אני עושה?
זה מרגש, ואני מקווה שעוד 30 שנה, אולי אפילו פחות, לא יודע כאילו באמת כאילו מה הקצב של הדברים, אבל זה יהיו טיפולים שהם לגיטימיים לכל בית. מקווה, 30 שנה, 20 שנה, 10 שנים.
אבל גם בטיחותיים.
כן.
כי, לא, אבל פשוט על זה בא לי להגיד, כי יש עכשיו עניין של כאילו מדברים על פסיכדליה כמו על שיווק ומחירות, כזה אח שלי, תקשיב, אתה לא מבין, יש חומר וזה, אני לקחתי, תיקח וזה, ואז אנשים חווים חוויות מאוד קשות,
כן.
והם במין פער כזה, כי הייתי בטוח שאני הולכת לראות את אלוהים, ובפועל חושך תהום. לא תמיד יש קונטיינר שמסוגל להחזיק את הדבר הזה, וזה מצריך מרחב שהוא מאוד בטוח, זה לא לכל אחד, זה לא לכל אחד בכל נקודה בחיים. כאילו, העניין הזה של ליצור את זה בטיימינג שהוא נכון עבור אדם, זה אישו.
כן. העניין הזה של הקונטיינר הוא עניין דרמטי, ועל זה קארל יונג אמר, Beware of the unearned wisdom. מכירה את הציטוט הזה שלו?
אני מכירה את זה מרבי עקיבא, אבל...
מה מרבי עקיבא? מה הוא אמר?
שהוא, הרי הוא קיבל את החוכמה הזו בגיל 40, ועד אז הוא לא היה, כאילו אני כאילו שאני לא חוטט למספרים, אבל כך זכור לי שבגיל 40 הוא קיבל את התבונה והחוכמה הזו, והסיבה שהוא קיבל את זה בגיל הזה, זה כי בגיל הזה היה לו קונטיינר שהוא מספיק חזק ויציב, שהאור ייכנס בכלי ולא ישבור אותו.
כן, אז קארל יונג הוא אמנם לא היה יהודי, אבל הוא היה יהודי, הוא שואלת אותי כאילו.
הוא היה
מאוד יהודי. הוא גם למד קבלה והכל, ובאמת הוא דיבר על זה, הוא דיבר על פטריות. שאלו אותו על פטריות, והוא אמר כאילו, beware of the unearned wisdom. ולמדתי לא מזמן שהקטע הזה של הקונטיינר או של הכלי הוא דרמטי, כי האור הוא אינסופי. כל המהות של אלוהים זה האור, זה האינסופיות של האור. כל השאלה כמה הכלי שלך יכול להכיל את האור. ככל שהכלי שלך יהיה יותר גדול, אז הוא יוכל להכיל יותר אור. עכשיו, אלוהים לא יכול לברוא חושך. הוא פשוט לא יכול, כי הוא מורכב מאור אינסופי. הוא לא יכול לברוא חושך. אין דבר כזה ויהי חושך. אז למדתי עכשיו משהו מגניב, שמכת חושך, שזו הייתה מכה תשיעית. תחשבי, זה אחת לפני מכת בכורות, זו מכה תשיעית. זה כאילו...
אתה אומר את זה במובן של עוצמה?
כן, זה מכה...
התשיעית זה אני...
התשיעית, זה כאילו...
זה כאילו בום.
זה הפגזה של מכה. זה כאילו עוד אחד, מכת בכורות. הוא הרי עלה...
כמעט השיא, אני.
זה כמעט השיא, הוא עלה בדרגתיות הרי. אז מכה תשיעית הייתה מכת חושך. עכשיו, אלוהים לא יכול לברוא חושך, כי הוא אור. אז מה שהוא עשה, זה...
היעדר אור?
ההפך. הוא שפח כמויות של אור פי מיליארד ממה שהיה, וכתוב שם כאילו בספר שמות, נראה לי זה בפרק י' או פרק י' א', שבמצרים היה חושך גדול ולא יוכלו לראות אחד את השני, אבל העברים, אצל העברים היה אור. צריך לראות כאילו את הציטוט המדויק, כאילו אצל העברים כן היה אור.
אוקיי.
הקטע זה שזה לא שהוא עשה חושך, הוא עשה יותר מדי אור, ולמצרים לא היה כלי להכיל את האור הזה. אז כשאין לך כלי להכיל את האור, אז אתה חי, אז זה מרגיש כאילו אתה בתוך חושך.
תן את הדרש. כלומר, מה זה היה עבור, מה הם ראו שם? ברמת הראות הצללים שלהם, בין אדם לעצמו, בין אדם לרעהו, כאילו מה...
את שואלת בעצם...
איך זה התבטא במציאות?
את בעצם שואלת איך מתבטא... מה זה beware of the unearned wisdom?
אז במכה התשיעית.
אוקיי, אז אני לא יודע איך זה אז במכה התשיעית, איך הם חוו את זה, אבל... זה היה שם תאו ובואו, כנראה. אבל איך שאני רואה את זה היום בעולם שלנו, זה שאנשים הולכים, חוזרים הלוך חזור כל שנה לתקסים בפרו, ועושים כאילו כל סופש, איזשהו טריפ, והם בטוחים, אנשים בטוחים.
וואי.
אנשים בטוחים שהריפוי, שהטריפ הוא זה שיביא להם את הריפוי, שהריפוי נמצא בתוך הטריפ. בינתיים, הטריפ אולי לוקח אותך לפסגה. אז כשאת בתוך טריפ והוא טוב, אז את בפסגה, ואת עכשיו באיזשהו כאילו אחדות מסוימת. בוא נגיד, את הגעת לרגע של האחדות, הגעת לשיחה הזאת עם אלוהים, כי הכל כאילו הוא מאוחד, שאת בתוך טריפ טוב. אבל אז הטריפ נגמר, ואת חוזרת להתחלה של הער.
וזאת שבירה שלא, שאין כדוגמתה, כאילו.
כן, בדיוק.
זאת שבירת כלים.
זה יכול להיות שבירה, אם אין כלי מספיק חזק. זה בדיוק השבירה, שכאילו את מגיעה חזרה לחיים הרגילים. לחיים הרגילים, ואת כאילו בתחתית של הער.
והכל צריך... מאפן.
כל מאפן.
ותפל.
והקטע זה שהריפוי הוא לא בטריפ, הריפוי...
אהו.
הוא בטיפוס אל עבר הפסגה, הטיפוס האמיתי של היום-יום, בעבודה היום-יומית, הסיזיפית, בהליכה שאת עולה ואת כולך נפצעת, והתיק שלך נקרע, ואת יחפה, ואת כולך בפיצוצים. אולי זה שאת יודעת לאן את הולכת, שזה בעצם מה שהטריפ נותן, אז כאילו זה כמו, אולי זה נותן לך קפקפים. אז עכשיו סנדלים.
וקטור עכשיו, תנועה.
כן, עכשיו את יותר, יותר קל לך, כי את יודעת לאן את הולכת. אבל הרגע הזה שאת חוזרת כאילו לתחתית של ההר, אחרי שהטריפ נגמר, זה רגע של שבירה יכול להיות, אם המחל לא מספיק גדול.
אני, כאילו, אני אגיד במשפט משהו שאני יכולה לכתוב עליו ספרים עבורי, כי זה חוויה בין ה... כאילו, אור ששבר את הכלי עד כדי חושך, אבל בטקס האיוואסקה שעשיתי, כמו באתי עם כוונה מסוימת לראות, לבקש את הייעוד שלי ולבקש את הכיוון הנשמתי שלי וכולי, וגם חוויתי חוויה מאוד מאוד קשה, וגם חלק מהתובנות של החוויה הקשה היו, מאמי, האהובה שלי, העבודה שלך היא על הארץ.
כן.
היא לא פה. העבודה היא לא בגבוהים, העבודה היא לא בלחפש משמעות, אלא העבודה היא מחוץ לטקס. היא בללכת את הדרך. וזו הייתה תקופה שבה, תחשוב שבתקסים אני רואה את אלוהים, ואני רואה את הגבוהים, ואני רואה את המהות שלי בחיים, שזה לטפל ולחקור וליצור וכו'. ואז אני חוזרת לשנה שנייה בתואר כפול, שזה זוועה של לקבל 40 פעם ראשונה, של כאילו לשבת בשיעור ולהרגיש מטומטמת, ולטבוע באומס, זה חוויות קשות.
כן, שם העבודה.
והפער בין זה לבין התקסים הוא לא ניתן להכלה, תקופות מבחנים, כאילו... ואז כאילו מין הבנתי בשלב מסוים, וגם הפסקתי עם התקסים והתמסרתי לגמרי לטקס שנקרא תואר, וזה דבר רוחני, אני רוצה להגיד לך. תואר הוא דבר רוחני מעין כמותו. ברגע שאתה אדם שמסור לעבודה רוחנית, ואתה נמצא בתוך סטינג של תואר, ואתה פתאום מקבל מלא שיעורים, אתה חווה אתגרי קושי, וניצב מול אתגר שאתה בטוח שאתה לא יכול לו, ואתה צריך להילחם מול זה. ואתה נכשל וצריך לקום שוב. ואתה מרגיש מטומטם וחסר ערך, וצריך מתוך זה למצוא כוחות. זה עמוק מאוד, תואר.
אז beware of the unearned wisdom. קיצור. כן. והריפוי לא מגיע מתוך הטריפ. הוא מגיע מהעבודה הקשה, מחוץ לטריפ. עבודה היומיומית, הסיזיפית.
הדיסרמונית גם.
וזהו, נראה לי שכאילו, נראה לי שאנחנו מסודרים.
היה מלא פסוקיות, היה מלא תתי פרקים בתוך הפרק הגדול.
כן, אבל היה טוב, היה טוב. מרגיש שלמדתי.
יש, איזה כיף.
כן, מרגיש שלמדתי את הקטע, הקטע הזה עם הקופסאות. זה היה קטע כאילו...
אתה לוקח את זה איתך כזה?
כן. וזהו, נראה לי שהיה טוב. לא יודע כמה זמן אנחנו מדברים, נראה לי הרבה, אבל...
כן, נראה לי פתחנו...
כן.
נפתחו שערים.
נראה לי יש פה איזה שעה וחצי כאילו. אז... זהו, נראה לי ש... נראה לי שנסכם בזה. מה את אומרת?
מדהים.
כן?
תודה.
יאללה, באהבה. תודה רבה.